ערב טוב לכולם. אני רוצה להתחיל את ההרצאה עם שאלה. אני יודע, אף אחד אין לו אומץ לבוא לאנשים ולשאול אותם כזאת שאלה מיד בפתיחה, אבל זה כמו שנקרא קיצור דרך. מי יכול להצביע פה ולהגיד לי למה הוא לא דתי? כן.
לא מצאתי שום אמונה, לא מצאתי כלום חוץ מאלוהים, קדוש ברוך הוא.
כן.
שום דבר.
אז כן מצאת את אלוקים, לא?
לא, מצאתי רק את השם.
מה זאת אומרת?
אני גדלתי והתחלתי בבית ספר דתי.
כן.
אוקיי? יש בהרבה רבנים, גם בארץ וגם פה, הרבה צד של חרה, שלא רוצים לראות בכלל ולא כדאי לך לראות.
כן.
ויש אנשים טובים שעושים את זה מכל הלב.
כן.
זה שתי הסוגים שאני מכיר.
כן.
לא משנה אם הוא חסיד או דתי או מאמין או whatever. לא מצאתי את כל התשובות שחיפשתי, אבל כבר הפסקתי לשאול.
אני אשאל אותך שאלה, תגיד.
כן.
מה פירוש המילה להיות דתי?
להיות דתי?
לעשות מה שאנשים ברחוב עושים?
לא.
מהתשובה שלך משמע שחיפשת את הדת באיך שאנשים מתנהגים.
לא.
אם כל הדתיים, אלה שנחשבים דתיים, היו מושלמים בעיניך, אז גם אתה היית דתי. ואם כולם, כמו שאתה אומר, תינופת, אז ממילא, מה פתאום להיות דתי? נכון?
פחות או יותר, לפי מה שהתשובה שנתתי לך, אתה צודק. אבל זה לא ככה, כי רב בדת אמור להיות כביכול המורה, החכם, שיודע הכל, והניסיון, כי כל החיים שלו הוא למד תורה.
אוקיי, בסדר. לא, אבל אתה יודע, מה שאתה ענית לי זה מאוד מעניין. למה? זה תשובה שמתאימה למפעל הפיס.
אוקיי.
או למועדון של אגד, חברים. רוצה להיות? אם כולם ככה, אני גם מצטרף. או למפלגות בפוליטיקה. אם כולם בעד, אני יודע, סמים, אז אני מצטרף גם. אם הם נגד, אז אני מצטרף לאלה. ככה זה עובד בפוליטיקה. אבל אני לא שאלתי על פוליטיקה.
שאלת על דת.
בן אדם שאומר אני דתי, מה פירוש המילה אני דתי? מה פירוש המילה דת בכלל?
אמונה.
תכף תראו בתוך שעה איך בן אדם חושב שהוא יודע מה תכלית החיים שלו, והוא חושב שהוא בכיוון הנכון, והוא חי בחושך. כל רגע מהחיים שלו זה הכל הכל בכיוון הנגדי. פירוש. כדי, לפני שאני בא וטוען כזאת טענה, זה פשוט הרי להבין דבר אחד. להבין שיש בורא לעולם הזה, לא צריך להיות גאון כדי לראות שיש כזה יצירה מופלאה, ולפי גודל היצירה זה מעיד על גדלות היצרן, כן? כמה שהיצירה מתוחכמת, יותר מתפעלים מהיצרן. לכן אנשים מתפעלים מהמחשב יותר ממה שמתפעלים ממפתח. מפתח כל טיפש מבין, 5 דקות הוא לומד את העיקרון, הוא עושה מפתח, כן? אבל מחשב יעזור לו 5 דקות, הוא צריך שנים ללמוד. וכן, כמה שיותר מסובך, יותר צריך חוכמה ויותר גדלות.
טוב, רק שנייה, מי רוצה?
יאללה. אז באמת, כל אדם שמסתכל לפעמים עוצר ושואל את עצמו שאלה. אפילו גויים, לא רק יהודים. מה אני עושה פה בעולם הזה? זה שברא אותי, לפני שמגיע לאלוקים, לפני שמדבר על דת, לפני שבכלל נכנס לעניינים של אמונה, לפני כל הדברים האלה שאתה כבר קפצת גבוה מדי, סתם אדם עם עצמו, ערבי, נוצרי, לא משנה, סיני, יפני, ישראלי, הודי, זה לא משנה בדיוק, עוצר ושואל את עצמו, רגע, מישהו ברא אותי? פשוט לא נבראתי ככה סתם, עין, מוח, מערכת מאוד מתוחכמת, אז יש מישהו שברא אותי, לא? עכשיו, אתם מכירים איזה משהו שנברא בלי תכלית, בלי תכנון, בלי מטרה מסוימת? זה מה שאני נעשה לזה. של מה עשו אותו? למה הוא עגול? שהכדור ייכנס. למה הוא כזה גודל? שיתאים לכדור. למה יש לו שלבים? לפי הגילאים, להוריד, להרים. מישהו שהחליט לעשות צהל, ישב איזה כמה דקות או כמה שעות ותכנן איך לעשות את זה. ואחר כך זה היה תהליך של חודשים עד שנהיה סל. נכון? פשוט. עכשיו, אי אפשר לבוא ולהגיד שהסל הזה נהיה לבד מאיזה פיצוץ, סתם. קרה איזה פיצוץ וכל החומרים באו מכל מיני כיוונים ונדבקו וזה נעמד והכל מתוכנן. כי הרי כל בן אדם מבין, מפיצוץ אין תכנון. זה נקרא אקראי, זה נקרא מקרה. מפיצוץ שום דבר לא יכול להיות מתוכנן. לכן, הדבר הוא פשוט. אם אדם לוקח עכשיו 100 מטבעות ומניח אותם שורות שורות, ואחר כך באים אומרים לו תעשה את אותו דבר, אין בעיה, הוא יכול לחזור על אותו סידור. אבל אם הוא זורק את המטבעות ועכשיו אוספים את הכל ואומרים לו תעשה בדיוק אותו דבר, תזרוק, שיפול בדיוק אותו דבר, בעוד מיליארד פעם לא יקרה כזה דבר. למה? כי כבר אין לו שליטה על התכנון. עכשיו, ככל שהיצירה יותר מתוחכמת והיא בשליטה והיא מתנהגת באופן קבוע כבר אלפי שנה אותו דבר, בוקר, ערב, שמש, כוכבים, ירח, הכל מסודר, מה רואים? חמצן בכל פינה, מים בכל פינה, אוכל, קיבה עובדת, אנשים חושבים, אחד תלוי בשני, כל הטבע, כל אחד ואחד תלוי בשני. מה מבינים? שהיצירה הזאת היא תחת השגחה תמידית של זה שיצר. אז יש לנו כבר שתי נקודות טובות להתחיל איתם. דבר אחד, מסתכלים על העולם, מבינים יש בורא. אז אם יש בורא, הוא ברא אותי. זה דבר ראשון. דבר שני, רואים שהעולם הזה עובד בהשגחה תמידית ויש לו סדר. מה שאנחנו קוראים טבע, מה פירוש טבע? טבע זה מלשון מטבע. מה פירוש מטבע? להטביע. מה פירוש מטבע? שאדם עושה הטבעה של איזה צורה, אז הוא תכנן את הצורה הזאת ועכשיו הוא חוקק את הצורה הזאת. אני יצרתי את זה מלשון טבע. מה זה טבע? דרך אגב, המילה טבע, הטבע, אם אתה מפרק את זה למתמטיקה, ה' זה 5, ת' זה 9, ב' זה 2 וע' זה 70, זה נותן 86. המילה אלוקים בגימטריה גם כן 86. המילה הטבע, מה שהחילונים משתמשים, זה הטבע עשה, הטבע אכזר, היה אוריקן, זה מה שהטבע רצה. כל מיני כאלה משפטים הם משפטים טיפשיים, כי מה זה הטבע? מי התביע לטבע להתנהג בצורה הזאת? זה שיצר את הטבע. הטבע זה רק מה שאתה רואה, אבל מאחורה מישהו מושך בחוטים. אז לכן אותו בורא דאג שהמילה טבע תתאים בדיוק למילה שזה אלוקים, שתדע שבאמת אין טבע, אין כזה דבר טבע. הטבע זה פירוש רצונו של הבורא איך שהעולם הזה יתנהג. אם הבורא רוצה שהיום לא יהיה חמצן, אז לא יהיה חמצן, למרות שכבר אלפי שנה יש. אם הוא יחליט שבמקום מסוים פתאום יהיה הרגש, אז יתפוצץ. ואם הוא יחליט שזה לא, אז הוא לא יתפוצץ. ואם עכשיו צריך לרדת גשם ויש איזה אדם מסכן שהגשם יזיק לו, יכול להיות שאותו בורא ישנה את סדרי הבריאה בשביל אותו אחד, לטוב או לרע. לפעמים יש ברק שמכה בן אדם, בכוונה כיוונו אותו משמיים שיקה דווקא את הבן אדם הזה, ואם זה היה מתנהג כטיבו הוא לא היה בא לשם בכלל, וכו' וכו'. זה מקרא, מה שנקרא שליטה על הטבע. עכשיו, אני חלק מהמערכת. עכשיו, האם ייתכן שיש בן אדם אחד בעולם שנברא סתם? עזבו עכשיו יהודים גויים, בן אדם אחד, איזה סתם סיני שחורש וזורע אורס בסין, האם אפשר יהיה להגיד שהעולם היה בדיוק אותו דבר איתו או בלעדיו? אפשר להגיד כזה דבר? מה אתם אומרים? למשל, אנחנו לפעמים חושבים מה כבר היה קורה אם הקדוש ברוך הוא, דוגמה, היה לוקח איזה אדם רע אחד ומוציא אותו פה מהעולם. היינו מסתדרים גם בלעדיו, לא כל כך צריכים אותו פה בעולם. הסיבה שאנחנו אומרים את זה, בגלל שאנחנו אין לנו הבנה מה זה ניהול של עולם. כיוון שאתם יודעים שפרפר שאף פה עכשיו באוויר ומזיז את הכנפיים שלו, הוא יוצר אנרגיה קטנה, והאנרגיה הזאת היא בעוד שנה יכולה כבר להגיע לקצה השני של העולם ולעשות שם השפעה על משהו. אנחנו לעולם לא רואים את זה. אני אתן לכם דוגמה. למשל, אתה עולה על מטוס אל על, איך תדע שהמטוס יגיע לישראל? מה הביטחון שלך שהמטוס ימצא את הדרך לארץ? 10 שעות טיסה, אלפי קילומטרים,
רק לקוות.
מה, על סמך מה אתה מבסס את האמונה שלך שהמטוס יגיע? על סמך זה שכבר מאות או עשרות שנים, עשרות שנים כבר זה הולך לשם, זה יום יום הולך לשם. אז אם זה הלך כבר אלפי פעמים, זה ילך גם מחר. ככה האדם חושב. אותו דבר השמש, שמש זורחת כל יום, אז היא גם מחר תזרח, שווה לאמר. אבל השאלה שלי היא כזאת, המטוס הראשון שהיה, המטוס הראשון, אלה שעלו עליו בפעם הראשונה, בטיסה הראשונה שהיה מטוס בעולם ממדינה למדינה, נאמר לפני 50 שנה, אלה שעלו על המטוס, מה היה הביטחון שלהם שהם יגיעו? הרי הם לא ראו אף פעם מישהו מגיע במטוס מעבר לים. פעם ראשונה החליטו שמטוס יטוס מאירופה לארצות הברית. מה גרם להם לעלות על המטוס? הם ידעו שהמטוס מוצא את היעד שלו לפי גלי רדיו. גלי רדיו, איך עובד המקם של המטוס, התקשורת, מדברים עם המגדל, מצפנים, כיוונים, מהירות, הכל לפי מה עובד? גלי רדיו. עכשיו אני שואל שאלה, גלי רדיו זה דבר שאפשר להוכיח אותם בחמשת החושים? אפשר לראות אותם באוויר? הנה אני מדבר, אתם רואים גלים יוצאים מהפה שלי? רואים את הצורות של הגלים? לא רואים, נכון? אפשר להריח אותם? אפשר לטעום אותם? אפשר למשש אותם? אפשר לשמוע אותם באוויר? אי אפשר. זאת אומרת, אדם, זה שברא אותו, עשה לו חמש מנגנונים, חמישה מנגנונים, שלפי המנגנונים האלה הוא חי בעולם. ראייה, שמיעה, מישוש, דיבור, זה הכלים שיש לך. אם לוקחים ממך את חמשת החושים, אתה מת. אם לוקחים ממך חוש אחד, אז אתה 20% מוגבל. לוקחים לך שלושה חושים, אתה כמעט ולא יכול לעשות כלום. כמה שאדם יש לו פחות חושים, הוא יותר מוגבל, זה ברור, לא? עכשיו, אדם שיש לו חמישה חושים חדים, האם הוא יכול להוכיח כל דבר ודבר שהוא קיים? התשובה היא לא. ואף על פי כן, אני מוכן להישבע שיש גלי רדיו. איך? איך אני יודע שיש גלי רדיו? אני רואה את התוצאה ואני מבין את כל התהליך. אני לא צריך להוכיח את התהליך. אם אני רואה מה קרה בשורה התחתונה, אני רואה מה ההתחלה ואני רואה מה הסוף, אני לא צריך לדעת מה באמצע. את האמצע אני כבר יכול לדעת גם אם אין לי הוכחות. פירוש, אם אני יושב פה עכשיו בניו יורק ואני רואה בקופסה בן אדם יושב, הוא עכשיו מדבר בשידור ישיר והוא אומר שהוא נמצא בקליפורניה, נכון? אני עכשיו, אני יודע הרי שהוא לא יושב בתוך הטלוויזיה, כן? זה שהיינו ילדים, חשבנו האיש יושב בתוך הקופסה, אבל היום אני מבין שהאדם הזה עכשיו ברגעים אלה מדבר אליי בהבדל שאולי שנייה מקליפורניה. איך הוא הגיע אליי מקליפורניה? איך? דרך מה? הדיבור, כל מה שקורה, כל התקשור, או דרך קבלים או דרך גלי רדיו, אחד מהשתיים, יש כל מיני שיטות, כן? או הרדיו שאתה שומע במכונית, אתה שומע מישהו שנמצא באלי עכשיו, איך אתה שומע אותו? דרך גלים. גלים באו מרחק של אלפי קילומטרים, נכנסו לתוך הרסיבר, ועכשיו אתה שומע אדם מדבר איתך. עכשיו, אי אפשר להוכיח שיש גלי רדיו. היום כבר יש מכשירים אלקטרונים, אבל בתחילת הדרך, זה שהמציא את הגלי רדיו, זה שמצא אותם, הוא לא יכל להוכיח שהם קיימים. אז איך כולם האמינו לו? פשוט מאוד. הוא שם פה משדר ושם רסיבר, ואמר, אתם רואים? מה שזה מדבר, הוא שם שומע. אז מה ידעו כולם? משהו קורה בין הקופסה הזאת לנקודה הזאת באוויר. זה שאנחנו לא יודעים מה, זה לא אומר שזה לא קיים. למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? אותו דבר הקדוש ברוך הוא. זה שאתה לא יכול להוכיח שהוא קיים בחמשת החושים, זה לא מוריד אפילו אחוז מהידיעה שלך שהוא קיים. אם אתה קצת חכם, למה? אתה אדם, יש לך בינה. מה זה בינה? יכולת להוציא דבר מתוך דבר, להבין. ברגע שאתה רואה שהעולם הזה נברא בצורה מדהימה, ואתה רואה שבן אדם זה המכונה הכי משוכללת בעולם, ויש מיליארדים של מערכות בתוך הגוף שאחת תלויה בשניים, אחד מפסיקה לעבוד, הכל קורס. חיידק אחד קטן בגודל של אלפית הנקודה, אלפית הנקודה יכול להרוג אדם תוך שתי דקות. נכנס לו בתוך הגוף, גומר אותו. בתוך הגוף יש מלחמות כל הזמן בין חיידקים. מי שקצת יקרא על הגוף ישתגע. התורה אומרת, מבשרי אחזה אלוה. לא צריך ללכת לישיבה ללמוד תורה. זה כבר מדרגה גבוהה. האדם הפשוט שאין לו דרך ללמוד, הוא פשוט מסתכל ולומד על הגוף קצת, הוא מיד מתאהב בבורא. למה? הוא רואה שבעצם כל הסיכויים שלו לחיות הם כנגד כל הסיכויים. כי אם עכשיו אתה תעשה מערכת שהיא מורכבת ממיליארד מערכות שאחת תלויה בשנייה, מה הסיכוי שהם יעבדו כל הזמן 70 שנה? כמעט כלום. חייב שיהיה כל יום תקלה באחד מהם, נכון? אם יש מיליארד מערכות, כל מה שצריך שאחת מהם לא תעבוד, כמו באלקטרוניקה, כמו בחשמל, יש תקלות. אז אם אחת נופלת, הבן אדם מת. אחד לא היה חי יותר משבוע. אנשים חיים יותר מ-70 שנה, טריליונים של טריליונים של ניסים כדי לחיות, כדי לנשום, כדי לראות, כדי להבין, כדי... כל מה שאדם עושה, והאדם כל כך אדיש וכל כך סתום, שפעם אחת לפעמים בחיים שלו הוא לא עוצר לחשוב, רגע, 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 השקיעו בי הרבה, זה שברא אותי השקיע אותי, עשה אותי דבר מאוד מאוד מתוחכם. אני שונה מהכלב, אני שונה מהחיות, אני מבין, מדבר, יש לי רוח, יש לי פילוסופיה. של מה עשו אותי ככה? כנראה שיש לזה סיבה. האם נבראתי בשביל לקיים יחסי מין? אם זה היה הסיבה, הייתי נהיה כלב. יש להם את זה כמה שהם רוצים. האם נבראתי בשביל להתלבש? זה התכלית של החיים, של ללכת לקנות בגדים ולהשוויץ? בוודאי שזה לא התכלית. האם נבראתי בשביל לאכול? זה גם החיות יש להם. נבראתי בשביל לעשות ספורט? תראו את הקופים בספארי, איך הם קופצים, משתוללים, עושים סלטות, הדגים. בשביל מה באמת נבראתי? יש כאן מישהו שיכול להרים את היד ולהגיד מה תכלית החיים? בואו נראה אתכם גיבורים. תגיד, מה תכלית החיים?
להיוולד, להקים משפחה ולהמשיך את השושלת וזה.
שטויות, זה לקופים גם כן יש.
בסדר,
זה לכולם יש,
כל החיות. נכון, כלב גם קיבל מות.
כן,
כולם יש להם.
אבל כלב שוכב עם האמא שלו. ראיתי ברחוב כלב.
ממש עם אותו דבר.
טוב, יש לי אני יש לי חדשות בשבילך. אין יום במדינת ישראל, אין יום במדינת ישראל שעובר בלי גילוי עריות בתוך המשפחה. יום אחד אפילו אין. אני יכול להראות, לא, בין אחים ואחיות, בין הורים וילדים. כן, אבא ובת.
יחסים נורמלי, זה אונס או אומר לך?
תקשיב, תקשיב, תכף תראו שכל מה שאתם אומרים אתם בכלל גם לא
מאמין שיש בארץ. סליחה שנייה על מה שדיברת.
בטח שיש.
יש המון.
לא, 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 שיש בארץ אנשים שעושים את זה
בידיעה.
בידיעה. שאני אבוא לאחותי חזרה ויגיד לה בוא לשכב ביתי ותגיד לי כן. אני לא חושב שהם עושים את זה בידיעה.
בידיעה.
אחד מהאנשים חייב להיות בידיעה מוחלטת, זה נכון. השני אין לו ידיעה שהוא עושה לא נכון.
אני אראה לך סטטיסטיקות, תתפלש. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, מה שמך?
רביד.
רביד, תגיד לי רגע, חשבת פעם למה מה שאנחנו קוראים אנשים נורמליים מאוד מאוד נבעלים שהם שומעים שאח שכב עם אחותו? אנשים הנורמליים, יש כאלה לא נבעלים מזה בכלל, למה לא? אבל הנורמליים, אלה שעוד נשאר להם קצת שכל בקודקודם, ששומעים כזה מקרה מזדעזעים, נכון?
זה חולה ברוך.
רגע, רגע, מזדעזעים, נכון? תגיד לי רגע בבקשה, למה זה מזעזע? מה רע בזה?
זה לא נתפס.
רגע, רגע, תכף תראו, תכף תראו שאתם אומרים דברים ואין לכם קבלות. מה רע בזה? תגיד, עצור, עצור שנייה, עצור.
אתה לא יכול להגיד משפחה אם אתה שוכב עם אחותך.
מי אמר? מי קבע?
הילוד לא יצא נורמלי.
לא נכון. יש הרבה שנכנסו לרעיון ונולד ילד נורמלי מאח או מאבא אפילו. בלי סוף. אני יש לי הרבה סטטיסטיקות, רק אין לי זמן, אני בדרך כלל בא עם מסך, בלחיצת כפתור אני מעלה לך הכל על המסך. אבל עזוב את זה רגע עכשיו, שמע טוב, תצא מתוך הנחה שמה שאני אומר לך זה אמין, ואם אתה לא מאמין תבוא אליי בסוף ואני אראה לך את זה במחשב, יש לי את הנתונים. אבל אני שואל אתכם שאלה, תענו לי שאלה, תענה לי רגע, מי קבע שזה אסור? אני טוען שזה הדבר הכי יפה שיש בעולם. תסתור אותי, מבחינה מדעית תסתור אותי.
מבחינה מדעית, אין לי תשובה, אז זה גדלתי.
שים לב מה קרה.
אז זה גדלתי.
או, התרגלת. החברה חינכה אותך מאז שאתה בגיל אפס, כל מקום שהלכת ושמעת, שזה לא דבר מקובל. עכשיו בוא רגע נלך לאפריקה, איזה שבט זולו, אין תקשורת, אין חינוך שם, גודלים כמו בהמות. ראית, הם סתובבים לך ערומים, בטבע, אין שם נישואים, אין שם כלום. שם כל יום זה אחים ואחיות, זה אבא ובת, ואף אחד שם לא מזדעזע. והם אנשים כמונו, גם להם יש שכל, גם להם יש מוח. שם אף אחד לא מזדעזע. ההבדל היחיד בינינו לבינם זה הדרך שבה חונכנו. עכשיו אנחנו חוזרים לשורש הבעיה. האם אנחנו יכולים לבוא ולטעון שהדרך שחינכו אותנו במדינת ישראל זו הדרך? תקשיב,
גם בארצות הברית זה קיים.
אני לא מעניין אותי ארצות הברית, אנחנו ישראלים, לכן אני אומר מדינת ישראל כדי שיהיה ברור. הדרך שחינכו אותנו במדינת ישראל, כולנו פחות או יותר גדלנו שם מגיל אפס או שנולדנו שם. אני שואל אותך שאלה פשוטה, האם אנחנו יכולים לעמוד ולהוכיח מבחינה מדעית, אמת, אבסולוטית, בלי שום ספק, שהדרך שבה חונכנו וגדלנו במדינת ישראל זה בדיוק הדרך שזה שברא אותנו תכנן עבורנו, וזה משהו מעוניין שנלמד?
יש מצב,
אפשר לטעון כזה דבר בוודאות?
יש רוב. מי שמאמין בו, כן.
רגע, רגע, אתה לא שומע מה אני שואל. אני אומר משהו, אתה עונה משהו אחר לגמרי.
מי שמאמין.
בוא אני אשאל אותו. מה שמך אתה?
יוסי.
אתה יכול היום להניף עשר אצבעות ולהישבע ולהגיד שהדרך שחינכו אותך במדינת ישראל זה בדיוק לפי התכלית שעבורה נבראת?
לא.
יפה, תשובה חד וחלק, כן או לא? מי טוען שכן?
לא, לא, שנייה.
מי טוען שכן ירים את היד? מי טוען שכן?
זה לא כן או לא. אני שואל אותך, עכשיו שאלה הפוכה.
בבקשה.
שקיבלו את התורה, שאלוהים הביא את התורה למשה,
הלכת רחוק מדי.
לא, אני רוצה להגיע לשם.
כן, נגיע לזה, נגיע.
לא, אנחנו לא נגיע לשאלה הזאת.
לא, 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 אנחנו נגיע תכף לתורה. אנחנו לא הגענו עוד לתורה, מה קפצת 20 שלבים קדימה? אין תורה בכלל. אני עוד בכלל לא מדבר על תורה כרגע, אני עכשיו מדבר בורא ומה.
השאלה שלך.
אני מדבר בורא, טבע ואני, אני חלק מהטבע, מישהו ברא אותי, ואני עם קצת, אם יש לי קצת שכל, לא ייתכן שאני אחיה 60, 70, 100 שנה ופעם אחת בחיים לא יעשה חקירה יסודית בשביל מה אני חי, כי הרי ייתכן שזה יעלה לי ביוקר בסוף, שבסוף אני אצטרך לבוא לאותו יצרן ויגיד לי, תראה, 70 שנה חייתי אותך, נתתי לך חמצן, נתתי לך דם, נתתי לך אוכל, נתתי לך פרנסה, נתתי לך שכל, נתתי לך כל מיני דברים שהיית צריך למען התכלית שעבורה נבראת, מה עשית בכלים שנתתי לך? כלום, רק עבירות ושטויות. ועכשיו יש שאלה, מה יהיה התוצאה של לו יצויר שזה יהיה הסוף של אלה שלא חקרו? השאלה עכשיו, מה יהיה התוצאה? אם באמת הוא יגיד נכשלת, יכולת לקבל שכר גדול אבל אתה לא מקבל כלום, ניחה, בסדר,
ראיתי אותה,
תודה, הפסדת את השכר. לו יצויר שנגיע לתחנה, לשורה התחתונה, ואותו בורא יגיד לנו, נכשלת בכל התפקידים שהצבתי בשבילך בבריאה, ולא יהיה לך תשובות, ותגיד, מצטער, מה אני אעשה? באמת, הפסדתי. ואז ייגמר בזה שתהפך לחול ונגמר, לא הייתי בא לפה, תאמין לי שלא. יש לי דברים אחרים לעשות, רמי יכול להגיד לך. הסיבה שאני פה, בגלל שאני יודע קצת יותר מה שאתם חושבים, על החיים שלכם. לא שאני נולדתי יותר חכם מכם, או שבאופן כללי אני יותר חכם מכם, יכול להיות באמת שלא. ההבדל ביני לבינכם הוא פשוט, אני הייתי כמותכם 100%, חי את האורח חיים שלכם 100%, ואולי אפילו בהרבה יותר גרוע מכם, כי אתם עוד נראה לי ככה מסורתים קצת, יש לכם קצת זיקה. אני הייתי רחוק מאוד ולא האמנתי בכלום, כמו שהוא אמר בהתחלה, ובשיחה של פחות משעתיים מישהו זעזע אותי, שאל אותי כמה שאלות ולא היה לי מאותו רגע מנוחה. ובואו נשאל אתכם מה השאלות שהוא שאל אותי. זה היה כמה ימים אחרי שהתחתנתי, יש לי בן דודה, הוא נשוי לבת של הרב אורי זוהר. אורי זוהר היה שחקן קולנוע, חלקם לא מכיר אותו, אתם צעירים, אבל המבוגרים יודעים על מי אני מדבר.
מכירים
שמעו טוב. אז הוא אדם שבעצמו היה קצין בצבא וחילוני, ויום אחד הוא התעורר וכולי וחזר בתשובה וגר בירושלים והתחתן עם הבת שלו. זה הסיפור שלו. אחרי שהתחתנתי, הייתי, אני גר בניו יורק, אז התחתנתי בארץ, אז הוא אמר לי, בוא אלינו נעשה לך שבע ברכות. אמרתי לו, מה זה שבע ברכות? הוא אומר לי, אתה יודע, באים, שמחים את החתן ואת הכלה. אמרתי לאשתי, תראי, לבקר את המשפחה שלי בירושלים, לא נעים לא לבקר. חייבים במי ללכת, אז מה, בוא נשנה את התוכנית, ניסע הערב לירושלים. אז נסעתי לירושלים, זה היה סוכות, אמצע סוכות זה היה. הושיבו אותי שם בסוכה קטנטנה באיזה מרפסת, ומדברים, מדברים, ואני פתאום רואה, בכלל היה שם משהו מעניין, כי אני בחיים שלי לא באתי במגע עם חרדים, עם אנשים. ראיתי אותם ברחוב, פה מילה, שם מילה, אבל אף פעם לא ראיתי אורח חיים של חרדים, לא ראיתי באמת מה זה. פתאום שמים אותי שכונה הכי חרדית בירושלים, ואני רואה פתאום עשרות אנשים שבכלל לא מכירים אותי, באים ולוחצים לי את היד, מחבקים אותי, מזל טוב, תצליח, מביאים מתנות, עוגות, אוכל, דברים. אני משתגע, אז אני חושב, אולי הם עושים כבוד לבן דודה שלי, שהזמין אותם, משהו פה קורה. אז לאט לאט פתאום הבנתי שזה המנהג, שמישהו מתחתן יש מצווה בתורה, זה נקרא לשמח חתן וקלה. אז זה מצחן בעיני, אמרתי בעולם שאני בא ממנו, אנשים שמגיעים לחתונה לפני שרושמים את הצ'ק בודקים מה עשו פה בחתונה, איזה אוכל הביאו, כמה השקיעו לפני שנותנים. חלק כל כך מתאכזבים איפה שמו אותם לשבת, קמים והולכים, ואחרי זה שנתיים מלכלכים על החתן. משם אני באתי, אני עכשיו משחזר את המחשבות שלי. פתאום באים אנשים שלא מכירים אותי, חלק מקרוב, חלק מרחוק, וכולם כך רוצים לאחל לי מזל טוב נטו בשביל המצווה. התחלתי קצת לחשוב, אבל זה לא הוכחה לכלום. זה כמו שאמרנו, חינכו אותם ככה. אחר כך שאל אותי הבן דודה שלי ככה, שאל אותי, אמר לי, תגיד, אתה מאמין בעשרת הדיברות? פעם ראשונה אני חושב שחשבתי על זה. אז חשבתי, אני בבית ספר לימדו אותי מה זה עשרת הדיברות. אמרתי לו, זה הגיוני, כן, לא לרצוח, לא לגנוב. חברה מתוקנת צריכה מערכת חוקים, כן, אם לא יהיה אנדרלמוסיה פה. איש כתוב בתורה, התורה אומרת שאצל הגויים חייב שיהיה להם מערכת משפט ומערכת שוטרים. אז למה? מה אכפת לנו מהם? שיעשו מה שהם רוצים. התורה אומרת, לולא מורה מלכות, מלכות הכוונה שלטון, איש את אחיו חיים בלעו. פירוש, אם יגידו עכשיו פה בחדשות יש שביטה של כל השלטונות, משטרה, בתי משפט, אין מערכת חוקים במשך, נגיד עכשיו 10:30 עד 11:30 בלילה, איש הישר בעיניו יעשה, אין דין. אתם יודעים מה יקרה פה בתוך שעה? בוא נאמר שזה בבוקר, נגיד ב-10 בבוקר, מה יקרה תוך שעה באמריקה? אתם יודעים מה יקרה? כל העולם יתמוטט. שעה אחת, חצי שעה, כל העולם יתמוטט. לא רק אמריקה תתמוטט. אתם יודעים למה? קודם כל יהיו לך פה עשרות אלפי קושים שנכנסים פה לחנויות ושודדים ויורים ברחובות ומתנקמים ביהודים ובקוריאנים ובלוס ורייץ, והולכים יורים על שוטרים ופצצות וכל אחד יש לך בדיוק, רגע, יש לך בדיוק שעה לחסל את כל מי שאתה רוצה. הערבים מפה, מי אמר שאני גזעני? אני התחלתי איתם. אם הייתי אומר סינים זה גם גזענות.
לא, אז היית אומר, היית מחליף, סליחה, אני לא מוכן.
אם הייתי אומר גם,
לא, יאללה, תימני
חתון.
תראה, הלאה. בקיצור, הקושים יארגו את אלה והערבים יארגו את אלה והסינים והקוריאנים, מה יקרה? הבורסה תתמוטט תוך שנייה. זה יגרום למפלה בכל העולם בבורסות, אנשים יקפצו מחלונות, אנשים יתאבדו, ומרוב ייאוש מישהו גם יפעיל פצצת אטום. זה מה שיקרה בעולם. ברגע שיהיה לך חצי שעה בלי משטרה בעולם, הכל מתמוטט. סימן שכרגע מה שמחזיק את האנושות זה שעשו מערכת חוקים. אז עכשיו תראו איך זה עובד. הוא שואל אותי על עשרת הדיברות, אמרתי לו זה הגיוני. אומר לי, תראה, בעשרת הדיברות כתוב שאתה יותר גרוע מיאסר ערפאת. עכשיו תבינו, אני אין לי רקע דתי, לתפוס חילוני גמור ולתת לו כזו פצצה בפנים, צריך להיות אמיץ. או שהוא קם והולך ומקלל, או שאם הוא אדם אמיתי מהסקרנות הוא רוצה לשבת לשמוע מה הטענה. עכשיו אני, לא נעים לי, זה משפחה, אני שומע מה הוא אומר, עצבן אותי. אבל אמרתי לו, מאיפה הגעת לזה? אומר לי, תראה, במערכת חוקים של עשרת הדיברות זה הולך מהכבד אל הקל. פירוש, הדיברה הראשונה, הבורא בא ומודיע לעם מסוים, שבמקרה זה אנחנו עם ישראל, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה החוק הראשון בקונסטיטושן, בחוקה העולמית. זה נוגע לכל העולם, כל העולם מאמין בזה. כל מדינה ומדינה תבדוק במערכת חוקים שלהם, תראה שעשרת הדיברות מופיע בחוקים בלי יוצא מן הכלל, אפילו בסין שהם עובדי אלילים. אז הוא אמר לי, תראה, זה הדיברה הראשונה, כי בלי להבין שיש בורא ונברא לעולם לא תגיע לתכלית שלך בחיים. אמרתי, הגיוני, בסדר, מה אכפת לי, בסדר. מה הדיברה השנייה? לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. אין שני בוסים במערכת, שני בוסים המערכת לא יכולה להצליח, צריך בוס אחד למערכת. לכן הקדוש ברוך הוא מבהיר לך שתדע, יש אחד ויחיד, אחריי לא היה, לפניי לא היה ואחריי לא יהיה.
לא משנה מי הוא.
זה היצרן, מדברים על היצרן עכשיו, לא משנה מי הוא, היצרן, קרא לו מה שאתה רוצה. אמר הדיברה השנייה, לא יהיה לך אלוקים. הוא קורא לעצמו אלוקים, ככה הוא בחר. כל אחד יש לו שם הרי, לא? צריכים לקרוא לו באיזה שם. אז הוא קורא לעצמו אלוקים. אז אמר, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. תדע, אין עוד אחר. מה הדיברה השלישית? לא תשבע בשם השם לשווא. זאת אומרת, אסור לך, זה לא מסחרה. אתה לא יכול לגזלזל ולהזכיר אותו מתי שאתה רוצה. אתה צריך להתנהג איתו במורה. פירוש, לדעת שאתה יתוש שפל וקטן, שברו אותך ובכל שנייה יכולים לסתום לך את האף ולהפיל אותך לאפר. לכן תתנהג בהתאם. אתה והוא לא יושבים ביחד ולא אכלתם מאותו מסטינג בצבא, כמו המנטליות הישראלית, כולם סחבקים. הוא עובד אצלך 10 דקות, הוא כבר מתכנן איתך לאן נוליך את החברה מחר. זה לא עובד ככה. אתה הנברא והוא הבורא. לכן שאתה בא, מה שנקרא שמור דיסטנס. מה הדיברה הרביעית? שמור את יום השבת. יש כזה דבר. הוא טוען בעשרת הדיברות, העולם נברא בשבעה ימים, באמת בשישה ימים, והיום השביעי, שזה סגירת מחזור, המחזוריות זה של שבעה ימים. היום השביעי היה שביתה, שביתה רוחנית, שביתה פיזית. לא נוצר שום דבר ביום השביעי בכוונה. היה לו איזה עניין לאותו בורא לא ליצור כלום, אפילו יתוש לא נברא, כלום. ובא הבורא ואמר, אתה צריך לעשות מה שאני עשיתי. אני ביום השביעי שבתתי, שביתה, שבת זה מלשון שביתה, מלשון שביעי, יש לזה כמה משמעויות. לכן שמור את יום השבת לקדשו. מה כתוב על המילה הזאת? אות היא ביני וביניכם. היום אני קוראת איתכם ברית בהר סיני. אתה היהודי רוצה להיות שייך לעם שלי כמו שנתתי לך פרס, בצנאי אחד. החוק הראשון כדי להצטרף למועדון שלי היא שמירת השבת. יש לך את זה, אפשר הלאה לדבר. אין לך את זה, אין לך כלום, אתה לא יהודי. וזה ההלכה בשולחן ארוך. ככה כתוב בשולחן ארוך 7 פעמים בשבעה מקומות שונים. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אין הבדל בינו לבין אף אחד מהעמים. ככה כתוב שם. זה מה שהוא אמר לי. אני עכשיו משחזר מה הוא אומר לי, כן? ומה הדיברה שלא תרצח? הרי משווה אותי ליאסר ערפאת. אומר לי, מה הדיברה שלא תרצח? סך הכל הדיברה השישית. נמצא, הוא אומר, שזה שנתן את 10 הדיברות, החמיר יותר בדבר הזה שנקרא שבת, יותר מלא תרצח. עכשיו נתבלבלתי. כל מה שהוא אומר לי אני שומע, הגיוני, אבל אני לא יכול בשכל לתפוס כזה דבר. מה, איך זה יכול להיות שאותו בורא אכפת לו יותר ממי שמחלל שבת, יותר ממי שרוצח? זה הרי לא נתפס בשכל אנושי. מה, אחד שמדליק אש בשבת הוא יותר גרוע מאחד שירה לילד בראש? אז התחלתי לחשוב, אמרתי לו, זה לא הגיוני, אז יש פה איזה טעות, זה לא מתקבל על השכל. אז הוא אמר לי, אני אגיד לך, בשכל אנושי אתה צודק, זה לא מתקבל, כי ככה הרגילו אותך. אם היית נולד במקום שמהיום שנולדת כולם אך ורק מדברים כמה זה חמור להדליק אש בשבת, וכמה זה חמור לחלל שבת, וכמה זה חמור לעבוד בשבת, וכו' וכו', אז כבר, ועל רצח אף אחד לא היה אכפת לו, היו אומרים, מצבן אותך תהרוג, אין בעיה. שהיו רוצחים לא היה מזיז לך, ושהיום חללים שבת היית צורח ומוכן להתאבד בשביל למנוע את זה. כל מה שקרה, נולדת במדינה חילונית, ושם כבר שכחו מזמן מהשבת, שכחו שבמשך 3,200 שנה לא היה כמעט יהודי אחד שחילל שבת בכל העולם. זה לא יודעים בארץ החילונים היום, שעד לפני 170 שנה לא היה אשכנזי אחד מחלל שבת, ועד לפני 100 שנה לא היה ספרדי אחד מחלל שבת. תסתכלו בכל האלבומים של השחור לבן, כולם עם זקן וכיפה וכולם שמרו שבת. והנה, אני לא מכיר אתכם, תגידו אם ההורים והסבות שלכם היו שומרים או לא. שומרים או לא שומרים? אמת או לא? לא מכיר אותם. אני מוכן להישבע שכמעט כולם כן, והם, זה עוד לא 100 שנה, אני אמרתי עד לפני 100 שנה. הקלקול בארצות הספרדים התחיל בעיראק, שהתנועה הציונית שלחו לשם את חברי אליאנס והקימו שם בית ספר חילוני. שם זה התחיל הקלקול, אבל עד אז לא היה בארצות, לא בסוריה, לא בלבנון, לא בפרס, לא באף מקום, לא היה מחלל שבת. רגע, עכשיו, אז הוא אומר לי, תראה, אתה התרגלת היום שבשבת כולם נוסעים, כולם טלוויזיה, טלפונים, כדורגל. אז כשאדם מתרגל למשהו, אין לו בזה שום בעיה. אותו דבר, אם היית נולד באי ששם כולם מקיימים יחסים עם כולם, אחים, אחיות, ואף אחד לא אמר שזה אסור, זה היה נראה פשוט בעיניך. עד רבה, אנשים היום מעדיפים מהאחות שלהם להתחתן. רק למה לא עושים את זה? כי מאותו רגע שירדה התורה לעולם, ששם ראו כמה זה חמור בעיני האל, יחסים בתוך המשפחה, גילוי עריות, זה מצווה עם מזל. המצווה הזאת אף פעם לא נשכחה. בכל דור ודור כולם אמרו זה גילוי עריות, זה שוד ושבר. יש עוד מצוות שלא נשכחו, גם לא תרצח לא נשכח, אבל לחלל שבת לצערנו נשכח. זה כל ההבדל. אף פעם לא היה מציאות של לרצוח היה יותר חמור מלחלל שבת. רק בגלל שאנשים מסיבות כלשהם בחרו להפסיק לשמור שבת, וזה הפך לאט לאט לנורמה. היום בן אדם בכלל לא מזדעזע שהוא מחלל שבת, אבל האמת של הבורא לעולם לא השתנתה. חוץ מזה הוא אומר לי, חוץ מזה שבתורה כבר כתוב מפורש כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. המחשבות שלך והמחשבות שלי לא עובדות באותו צ'אנל. אפשר הרי להבין שאנחנו לא יכולים לעשות שתי פעולות בשנייה אחת. אם אני עסוק בלהדפיס בעברית, אני לא יכול באותה שנייה ביד השנייה להדפיס באנגלית, כן? כי יש לי מוח אחד, מחשבה אחת ופעולה אחת, זהו. הבורא,
אתה יכול להדפיס ולהקשיב מוזיקה.
לא, זה משהו אחר. כי להשמיע מוזיקה זה פעולה פסיבית, אתה לא צריך לעשות שום דבר בשביל זה. אני מדבר לעשות בשני ידיים, יד אחד להדפיס בערבית,
יד אחד אתה מדבר בטלפון, יד שנייה
זה פסיבי, אתה לא מזיז את היד. תנסי רגע לעשות שתי פעול,
לעשות שתי ידיים אותו דבר. הנה, כן.
לא, הם לא מבינים.
לא, זה פסיב, אבל זה לא, היא צודקת.
לא, 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 זה לא, זה לא דוגמה.
אני מסכים עם זה, אני מסכים עם זה.
דברים שונים.
לא, לא, סליחה, שנייה, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אוקיי. אני מדבר בטלפון וזה, אוקיי, אני מבין. אבל הוא אומר להדפיס ביד אחת ולהדפיס ביד שנייה דבר שני.
בשפה אחרת.
שתי מחשבות.
אתה צריך שתי מוחות בשביל זה.
אבל לפוק על היד, זה מחשבה אחת, סליחה.
לא.
לפוק על הראש, זה מחשבה אחת.
לא.
סובב את היד,
לא, 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 לא. לא, 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 לא. לא, זה בא מאותו מקום במוח, פעולה אחת. שני שפות, צריך שתי מוחות בשביל זה. שני מעבדים.
אתה מכיר לדבר על השפה, אבל זה גם נקודת.
בסדר, אתה יודע מה, כדי לגמור את הוויכוח, חמש פעולות ביחד אתה יכול לעשות?
לא.
אוקיי. עכשיו הבורא, גמרנו את הוויכוח. הבורא מפעיל מערכת עם 6.4 מיליארד אנשים. ועוד עשרות מיליארדים של חיות ובהמות ושרצים ושקצים וכוכבים והכל הכוכבים בסיבובים והכל מתוחכם על המיליונית השנייה, כן? עכשיו אני שואל, האם זה פייר לשים אותי או אתכם ואותו באותו ועדה שאנחנו חושבים ומבינים אותו דבר? אפשר לעשות כזה דבר? האם אני יכול לבוא ולשבת ולהגיד אני לא מבין את הבורא הזה, אני לא מבין אותו, אין לו היגיון בכלל, מה זה, מפריע לו אם אני מדליק אש או לא? איך זה? מי אני בכלל להבין את גודל המחשבה שלו? מה אני בכלל מבין למה הוא קבע לי מערכת חוקים שזה מותר וזה אסור?
לא אמר לו להדליק אש.
מה זה לא תבערו אש בכל מושבותיכם בשבת? כך כתוב בתורה.
יש לי שאלה.
כן, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. כך כתוב, מפורש. כל סוגי האש.
שואלים זה בשבת, רשום שבת.
בשבת? מה?
איפה? אתה אומר שבת המשפט אחר, לא עושה את השבת.
לא עושה את השבת.
שמר שם.
לא תבערו אש בכל מושבותיכם.
כן. אוקיי, שאלה זה בשבת.
שמור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעשה מלאכתך, וביום השביעי שבת להשם אלוקיך. לא תבערו אש בכל מושבותיכם. שמעת? גמרנו. יפה, יפה. אני קצת שמחתי עליכם שדברים כאלה אתם כן יודעים. חבר, נגיע לשלב השאלות. תנו לי רק להגיע למה שרציתי להגיע, אחרי זה תשאלו כמה שאלות שאתם רוצים. בקיצור, אני לא יכול לטעון שאני והוא מבינים אותו דבר. לכן, כיוון שהוא החליט שמחלל שבת יותר מטריד אותו מרוצח, בין באני מבין למה, בין באני לא מבין למה, שומעים? בין באני מבין למה, בין ואני לא מבין למה, זה בכלל לא משנה את האמת, נכון? מסכימים או לא?
נכון.
אוקיי. עכשיו אני רוצה לעבור הלאה. אחרי ששמעתי מה שהוא אומר, אז אמרתי לו, אתה יודע מה, זה גורם לי לא להיות בטוח שבאמת המערכת חוקים האלה באמת זה ממנו. אז הוא אמר לי, טוב, זה פשוט, זה בחצי שעה אפשר להוכיח לכל אינפנטיל, כל טיפש, שהתורה היא אלוקית, שאף אדם לא יכול היה לכתוב אותה. אמרתי לו, להוכיח, להוכיח, כמו שעכשיו לילה? אומר לי, יותר טוב. שחור ולבן. אפשר בפחות מחצי שעה להוכיח שאת הספר הזה לעולם אף אדם בשר ואדם לא יכול היה לכתוב. ככה הוא אומר לי, פשוט וקל. יש פסוקים בתורה שמיד מראים לך.
ברוך הוא לא כתב את התורה.
מי כתב?
האנשים, הרבנים.
לא, משה רבנו עלה
לארץ. משה רבנו רשם רק את עשרת הדיברות. רק את עשרת הדיברות משה קיבל אותם.
סליחה, בתורה כתוב ויכתוב משה דברי התורה הזאת.
הוא הכתיב לו את כל התורה ב-40 לילה.
רגע, אתה אומר דברים שאין לך עליהם שום בסיס. תחשוב לפני שאתה אומר. בתורה. אוקיי, יפה. אז אתה שואל, לא, חשבתי אתה מודיע לי.
אני לא מודיע לך.
לא, אז בתורה כתוב מפורש שמשה כתב את התורה. מפורש.
משה כתב,
חוץ מהמשפט האחרון שהוא נפטר, יהושע כתב אותו. והיה מות משה ובני ישראל, זה יהושע בן נון כתב, ואז התחיל ספר יהושע. שומע? עכשיו תשמע טוב.
אתה אומר הקדוש ברוך הוא כתב את התורה.
100%.
אתה אומר משה כתב את התורה.
הכתיב למשה, הכתיב.
הוא הכתיב לו על הסיני.
אוקיי. עכשיו אני שואל, איך אני יכול לדעת בוודאות? קודם כל הבאתי לכם פה קצת DVD, VCD, ומי שאין לו אז קלטות וידאו. מי שיראה את השעה הסרט הזאת, יש כאן הוכחות מדעיות שמראות מעל לכל ספק שהתורה הזאת לעולם לא הייתה יכולה להיכתב על ידי אדם. מאוד מעניין, יש כאן גם חיים אחרי המוות, אסטרונומיה, כוכבים, כל מיני דברים מעניינים. כדאי לראות את זה. זה דבר אחד. אבל אני אתן לכם דוגמה שתיים. אתם רואים את החומה הזאת? חומה, נכון?
חומת ברלין.
תקשיבו לי טוב. תגידו לי, כמה זמן לוקח להפיל את החומה הזאת? חצי דקה. אתה נכנס בה. עם המכונית היא נופלת. מסעית, פוגע בזה, זה נשבר. אני שואל, אם אדם היום רוצה להפיל את הכותל המערבי עם כל האמצעים שיש, כמה זמן ייקח?
3 שניות.
אפילו פחות. אתה זורק את הפצצות שמבקעות בונקרים של 600 טון, מרסק אותו לרסיסים. צודק. אני שואל שאלה, אם אני היום בא ונותן לכם ספר ואני טוען שקיבלתי אותו מהבורא, כן? האם אני יכול להבטיח על הקיר הזה שהוא לעולם הוא לא ייפול, גם עוד 1,000 עוד 2,000 שנה?
לא.
אני לא יכול להבטיח כזה, נכון? ואני גם עוד כותב שאם הקיר הזה ייפול, כל הספר שלי זה שקר. זה סימן שלא קיבלתי אותו מהבורא. למה? כי הבורא לא עושה טעויות. אם, תשמעו טוב, תראו איזה קל להוכיח. תכף תראו איך אתם אף פעם לא עצרתם לרגע, וזה ממש פחות מחצי שעה. זה ממש 5-10 דקות. לא יישאר לך שום ספק שזה תורה אלוקית. תשמעו, רק תקשיבו אבל, אתם כבר עסוקים באוכל נראה לי. אין לי בעיה, תאכלו, אבל תקשיבו בזמן שאתם אוכלים. הלאה, תקשיב טוב. אני בא ומתחיל את ההוכחה ככה, שאם הספר הוא אלוקי ודאי לא יכול להיות בו טעות. מסכימים? אלוקים לא טועה, אלוקים יודע איפה ברוקלין. אם הוא כותב שברוקלין זה בהודו, אז הספר הזה הוא לא אלוקי, זה ספר אנושי. מה הראיה שהספר אנושי? טעות אחת. טעות אחת בספר מוכיחה שזה לא על ידי הבורא. מסכימים עד לכאן או לא?
כן.
יפה, נעבור הלאה. עכשיו, אם אני בודק בספר ואני רואה שיש שם הבטחה שהכותל המערבי לעולם לא ייפול, פירוש, אם הוא ייפול, מה יקרה לספר שלי?
לא מאמינים בו.
נגמר הסיפור שלו. נגמר הסיפור שלו, נכון? עכשיו, מי שקצת יודע היסטוריה, יודע שהכותל המערבי, בכלל, בית המקדש היה מוקף בארבע קירות. היו 4 קטלים. זה אחד מתוך 4 שהיו. היה בית מקדש ראשון בערך לפני 2,600 שנה, והיה בית מקדש שני בערך לפני 2,000 שנה. הבית המקדש הראשון אחרי 410 שנים חרב על ידי הבבלים. באמצע, בין בית מקדש ראשון לבית מקדש שני, באו היוונים ושרפו את בית המקדש, ואחר כך היו הרומאים שהחריבו את בית המקדש השני, החריבו את הכל עם החומות והכל. משהו מאוד מעניין קרה גם בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה. גם הבבלים וגם הרומאים לא הצליחו להפיל את הכותל המערבי, למרות שהכותל המערבי ושאר הכתלים נבנו בדיוק כמו אותם אבנים על ידי אותם אנשים באותו יום, באותו חודש, והחזיקו מעמד בדיוק אותו הדבר באותו מזג אוויר. לא היה שום סיבה שהקיר הזה כן יפילו ואת זה לא יפילו. להפך, היה חובה מבחינתם לגלח את הכותל המערבי, במיוחד שהמוסלמים באו לפני 1400 שנה לירושלים לבנות את כיפת הסלע. אז הייתה להם בעיה גדולה מאוד, כי בית המקדש לפני שנחרב בכוונה עשו אותו על הר גבוה, הר המוריה, והאנשים שהיו באים לבית המקדש היו עולים הרבה הרבה מדרגות כל הדרך עלייה. שבאו המוסלמים הם רצו לעשות את המסגד, רק מה, הם רצו לעשות אותו נמוך, לא רצו שיהיה כזה גבוה, והרצפה הייתה מאוד מאוד נמוכה, זה היה כמו לעלות איזה 10 קומות. אז מה עשו המוסלמים? היה להם שתי ברירות: אחת, לגלח את ההר, להנמיך אותו, לא בעיה, מביאים איזה 2,000 פועלים, מגלחים את ההר, או להגביה את כל העיר, להגביה את הרצפה. איך מגביהים רצפה? עושים יסודות, תומכים, מי שהיה במנהרות הכותל למטה מראים שם את הקשתות שהם בנו, עשו קשת ועוד קשת ועוד קשת, ועל זה רצפה, ועל הקומה הזאת עוד קשת ועוד קשת ועוד קשת, ועל זה עוד קומה, כדי להגביה את כל הסביבה מסביב למסגד, לאיפה שהיה בית המקדש. מה?
זה עשו לפני?
כן, לפני שבנו, הכינו את הקר, זאת אומרת, הגביעו את העיר.
כמה שנים, שואל?
לפני 1400 שנה. הגביעו את העיר. מה היה יותר פשוט? להגביע את כל העיר, לעשות קשתות, לבנות, או פשוט לבוא לגלח תוך שבוע את כל ההר ונגמר? לגלח את ההר. משהו שיבש להם את המחשבה. מה שיבש להם את המחשבה? משפט אחד בתורה. מה כתוב בתורה? הנה זה עומד אחר כותלנו, כותל המערבי של בית המקדש, שנשבע לו הקדוש ברוך הוא שאינו חרב לעולם. אם נופל הכותל המערבי, כל היהדות מתמוטטת. במשך 2,000 שנה האחרונות רק היו מאות מלחמות ברחבה של הכותל בין העמים: ארמנים, סלג'וקים, טורקים, בריטים, מוסלמים, פתאמים, מה לא? לא היה אומה ואימפריה שלא באו לכבוש את ירושלים. ועוד ירושלים חרבה ברעידת אדמה לגמרי, כל העיר חרבה והכותל נשאר עומד. היה מלחמה ברחבה של הכותל 20 שנה רצוף. באו פעמיים להחריב את בית המקדש, החריבו 3 קירות, ואף אחד לא מבין מה פתאום הם פתאום השאירו קיר אחד כעצם בגרון. הרי רצו להשמיד כל זכר מהיהודים. אם אתה הולך עכשיו להרוס כנסייה, מה תשאיר, את הקיר עם כל התמונות והצלב? אם המטרה שלך הייתה להשמיד את המקום הזה ולבנות שם בית כנסת, מה תשאיר שם? אם השארת את העיקר, אז בשביל מה באת להרוס? הרסו את הכל, את הכותל הם לא הורידו. למה? בגלל שאם היו מורידים את הכותל, כל היהדות הייתה נגמרת. והבורא שנתן את היהדות, מעוניין שהיא תמשיך או מעוניין שהיא תפסיק? של מה הוא ברא את העולם? כל העולם נברא בשביל ישראל, כך כתוב. כל ההכנה של כל העולם הזה זה של היהודים, שהיהודים יקבלו תורה בהר סיני. זה היה לפני 3,317 שנים. וכאן צריכים לדעת דבר אחד מאוד חשוב: מה ההבדל בינינו לבין כל הדתות? יש היום 80,000 דתות וכתות בעולם, 80,000 דתות וכתות, כולם התחילו אחרי היהדות, כולם. היהדות זה הדת הראשונה. לפני היהדות היו עובדי אלילים, זה משתחווה לשמש, זה לירח, זה לבהמות. אבל דת שהתחילה על אמונה באל שהוא זה שברא את העולם, התחיל בתקופת אברהם אבינו לפני 4,000 שנה בערך, קצת פחות, ואחרי 210 שנים היה הנכד שלו יעקב, יציאת מצרים. 49 יום אחרי יציאת מצרים עמדנו בחג השבועות, מה שאנחנו חוגגים עוד מעט, זה ממש עוד 3-4 שבועות, ואנחנו מגיעים, היה פסח שזה יציאת מצרים. אנחנו ממש כל שנה חוזרים על אותו מחזור שהיה בהיסטוריה, ומקבלים את התורה בשבועות. 7 שבועות אחרי מתן תורה, אחרי יציאת מצרים, קיבלנו את התורה. מה ההבדל בינינו לבינם? שימו לב, זה עובדה מדעית שאי אפשר לערער עליה. הדת היחידה בהיסטוריה שהתחילה לעיני מיליוני אנשים, מיליוני עדים, זה הדת שלנו. אף דת אין לה בסיס. כל הדתות בעולם, כולל נצרות ואיסלאם, שזה שני שליש מהעולם, נצרות זה 2 מיליארד ואיסלאם זה כמעט 2 מיליארד, שני שליש מהעולם זה רק שתי הדתות האלה, אין להם שום בסיס להתחלה שלהם, זה מבוסס על אמונה בלבד, אין שום ידיעה. פירוש, יום אחד בא מוחמד מהמדבר וטוען שהמלאך גבריאל נתן לו את הקוראן, זה היה לפני 1400 שנה בערך. כמה עדים יש למוחמד שקיבל את הקוראן? אפילו לא עד אחד. ואם פותחים...
לג'יזוס יש עדים.
למי?
לג'יזוס.
מה זה ג'יזוס?
ג'יזוס זה... מה
הוא
היה?
הם קוראים לזה שליח אלוהים.
הם קוראים לזה, מה
הוכחה? רגע, תכף נגיע אליו. למה קפצת? חכה. פרה פרה. סבלנות, תכף נגיע אליו. אנחנו כרגע באסלאם. מוחמד לא היה לו עד אחד שקיבל את הקוראן. כבר זה מתחיל עם 50% ספק. עכשיו, אם פותחים את הקוראן ומתחילים לקרוא אותו, מוצאים שם בלי סוף טעויות. טעויות גיאוגרפיות, טעויות מספריות. כתוב שם שמערת המכפלה היא בשכם. מערת המכפלה היא בשכם?
לא.
היא בחברון. הייתכן שאלוקים נתן ספר למוחמד והוא לא זוכר איפה הוא שם את מערת המכפלה, אותו אלוקים? אם זה ככה, אין לי איתו שום ביזנס עם אחד כזה. זה פשוט, כן? חוץ מהטעויות האחרות. ויש בעיה הרבה יותר גרועה. בוא רגע נהיה לארג'ים. בוא ניתן למוסלמים מה שנקרא באנגלית the benefits of the doubt. בוא נאמר דבר שבאמת אסור להגיד אותו, אבל רק לצורך הוויכוח נאמר שבאמת אלוקים נתן למוחמד הקוראן. בסדר? אני מסכים. איזה קוראן הוא נתן לו? יש היום מאות גרסאות שונות לקוראן. אם היית עכשיו רוצה לדעת מה הספר שכביכול הוא קיבל מאלוקים, אתה לא יודע. באת לקווית, פתחת קוראן, קוראן אחד. אתה בא לעזה, פותח קוראן, קוראן אחר. אתה בא לאיראן, פותח קוראן, קוראן אחר. תאריכים שונים, שמות שונים, עמודים חסרים, מאות גרסאות שונות. איזה מהם האמיתי לעולם לא תדע. נמצא שגם אם באמת אלוקים היה נותן לו את הספר, הוא עבד מן העולם. אי אפשר בחיים להיות מוסלמי. זה הכל דת של הבל הבלים. לכן אין אמת שם. בוא נלך רגע לנצרות. הנצרות היא בת 2000 שנה. הנצרות לא התחילה מג'י-סי פני. הנצרות התחילה 50 שנה ממנו, מ-Amazing Saving. הנצרות התחילה 50 שנה לפניו. הנצרות, סליחה, התחילה 50 שנה אחריו. הוא בכלל מת בדור של הנכדים שלו כביכול, רק אז התחילו את הנצרות. אבל שימו לב איזה דת מגוחכת. אין דת בעולם יותר טיפשית מהנצרות, זה מדהים. הדת הכי גדולה בעולם היא בעצם הדת הכי מטומטמת. למה? שימו לב איך זה מתחיל. שמעו טוב איך זה עובד. באה אישה בשם מרי, מרים, יהודיה לחלוטין, מכירה יהודי בשם יוסף הנגר. יוסף הנגר מתארס איתה. הרוסים זה עדיין, זה רק קידושין, קידש אותה, אבל הוא לא נגע בה עדיין. אתם יודעים שבעל מתחתן עם אשתו, החתונה היא לא מושלמת עד המשכב הראשון, עד שקיים את היחסים בפעם הראשונה, אז היא 100% אשתו. זאת אומרת, נגמר הביאה, זהו זה. עכשיו, לכן יש כזה דבר בחדר ייחוד בחתונות, כדי כביכול, היום לא עושים את זה, אבל פעם בזמנם, איך שהיו נגמרים כביכול, אם היו רוצים להתייחד מיד, מיד היו צריכים להתייחד כדי שהיא תהיה בטוח אשת איש. בכל אופן, הוא מתארס ולא נוגע באשתו. הוא נוסע לכמה חודשים, הוא חוזר כעבור כמה חודשים והוא רואה שהיא בהיריון. תפתחו בברית החדשה, ככה הסיפור. מה עשית לי? איך את בהיריון? אומרת, אני נשבעת לך, אני בתולה, לא בגדתי, אלוקים בא אליי בחלום ועיבר אותי. ככה זה ההתחלה של הנצרות. עכשיו תראו, היה מאוד פשוט לצחוק על הסיפור, כמה הוא דיבילי, אבל זה לא הוכחות מדעיות לצחוק על סיפור שהוא דיבילי. וגם כמה שהנס נשמע יותר פלאי, זה לא אומר שזה לא יכול להיות שזה קרה. מספיק שיש סיכוי של 1 למיליון שקרה כזה נס, עדיין זה אפשרי. לכן אני לא יכול לערער על זה בצורה כזאת, כי גם התורה שלנו מלאה בניסים. אבל אני לא בא מהצד של קשה לי להאמין. אני אדרבה, אני אומר בסדר, אני מאמין, אני מוכיח מבחינה מדעית שזה לא יכול להיות. ועל זה אין עוד אף תשובה, אפילו האפיפיור לא יכל לענות לנו. שלחנו לו מכתב לפני 7-8 שנים כבר, אין להם תשובות לזה. שמעו טוב, קודם כל הסיפור מתחיל מסיפור של אישה אחת שטוענת שהיה לה חלום. אלוקים בא לה בחלום ועיבר אותה. שהיא בהיריון, מה העונש שלה לפי התורה? אישה יהודיה שזנתה על בעלה, אשת איש,
סוקלים אותה,
הורגים אותה על המקום. כדי להינצל ממוות יש כמה אפשרויות: או שהיא תברח ותתחבא לכל החיים, או שהיא תמציא סיפור. לא, אם המציא הסיפור הוא אוהב אותה, הוא רוצה להתחתן איתה, הוא יש לו את האפשרויות להאמין לה או לא. אם הוא היה, לא היה מאמין לה, עושים בדיקות, לוקחים אותה לאישה שתבדוק שהיא באמת בתולה. כיוון שהוא בחר להאמין לה, הוא שתק, העיקר להיות איתה. אבל שימו לב, אין אף עד לסיפור שלה, כבר יש כאן 50%, זה או שכן או שלא, נכון? בסדר? 50%. אבל יש כאן בעיה גדולה מאוד. הברית החדשה נפתחת שמתארים את כל השתלשלות הדורות מדוד המלך עד יוסף הנגר. מה להם ולדוד המלך? הרי הנצרות זה 1,000 שנה אחרי דוד המלך. הם רוצים להוכיח שיוסף הנגר הוא נכד של דוד המלך אחרי 30 וכמה דורות. למה? כי הם, הנצרות וגם האסלאם מאמינות בתורה. המוסלמים, התורה זה הספר העיקרי שלהם, ואחר כך רק הקוראן. אברהים, יוסוף, זה הכל מהתורה. וגם הנוצרים, the old testament, the new testament. רוב הדברים שהם למדים בכנסיות בא מהתורה שלנו, והשאר לומדים מהברית החדשה, שזה נוסף אחר כך, 1,300 שנה אחרי, 1,350 שנה אחרי התחילה הברית החדשה. אבל תראו איזה דבר מעניין, כיוון שזה חלק א' חלק ב', ככה הנוצרים אומרים, התורה שלנו זה חלק א' והספר שלהם הם טוענים זה חלק ב', אז חייב שיהיה התאמה בין חלק א' לחלק ב', לא? זה אותו אלוקים, פשוט, כן? אי אפשר שיהיה סתירות. אז אצלנו בתורה כתוב משיח בן דוד, חייב להיות משיח מזרע דוד המלך. הוא יכול להיות צדיק, יכול להיות קוסם, יכול להיות מה שאתם רוצים, אם הוא לא מהשושלת של דוד המלך הוא לא יכול להיות משיח, פשוט, זה לא יעזור לו. לכן הנוצרים הבינו את זה, ואותו נוכל שהחליט לכתוב את הברית החדשה היה, הוא ידע שיש לו מגבלות, הוא לא יכול סתם לכתוב סיפור, הסיפור אנשים יחקרו, ישאלו. אז הוא התחיל להוכיח כביכול מי דוד המלך, מי הוליד את מי, עד שהגיע ליוסף הנגר. יש כמה בעיות פה, שהברית החדשה היא מבוססת על 4 ספרים, מרק, ג'ון, מתיו ולוק. אלה שלו, זה השמות שאתם שומעים את האמריקאים. מרק זה אחד מהכביכול הנביאים שלהם, מרק, ג'ון, מתיו ולוק. מתיו זה כביכול היה מתיתיהו, ג'ון זה כאילו יונה, זה שמות עבריים, רק הגויים, אתם יודעים, מוסיפים לזה פלפל ומלח לשמות. אז עכשיו שפותחים את ספר מתיו לעומת ספר, אני חושב שזה מרק או ג'ון, אחד מהם, וקוראים את השתלשלות הדורות מדוד המלך עד יוסף הנגר, פלא פלאים, בספר אחד מתואר א' ב' ג' ד' ה' ועד יוסף הנגר, בספר השני שמספר בדיוק את אותו השתלשלות מדוד עד יוסף הנגר, שמות אחרים לגמרי, סדר אחר לגמרי, 22 טעויות מתוך 30 וכמה שמות. 2/3 מהשמות לא מתאימים. איך יכול להיות? אם זה מאלוקים וזה מאלוקים, מה אלוקים לא יודע מי הוליד את מי? תאר לך שאתה פותח עכשיו עוד תורה באיזשהו מקום ואתה לא יודע זה מאלוקים, אתה לא יודע. נגמר עכשיו היה חס ושלום פרעות, שואה, נשארו כמה תורות בעולם, ודור חדש עכשיו מביאים לו 2 תורות. באחד כתוב אברהם הוליד את יצחק, יצחק הוליד את יעקב, יעקב הוליד את יוסף, יוסף הוליד את מנשה, ופתאום בספר השני כתוב יוסף הוליד את אברהם, אברהם הוליד את עובדיה, עובדיה הוליד את שלי, שלי הוליד את שמעון. 2 ספרים, והם טוענים ששניהם מאותו אלוקים. איך יכול להיות? כבר אחד מהם בטוח לא מאלוקים, ואיזה מהם לא נדע לעולם. נמצא ששניהם בטלים מחמת הספק. יש לך 2 ספרים בברית החדשה באותו הדפסה, פה כתוב א' ב' ג' ד', פה כתוב בכלל שמות אחרים. איך יכול להיות ששניהם מאלוקים? או זה לא מאלוקים, או זה לא מאלוקים, או שניהם לא מאלוקים. כיוון שלא נדע לעולם, שניהם בטלים. אבל זה עוד לא הבעיה, תכף תראו איך זה הולך ונהיה יותר ויותר מצחיק. הבעיה מתחילה ככה: אחרי שכביכול הם רצו להוכיח שיוסף הנגר הוא מזרע דוד המלך, איך ממשיך הסיפור? איך ממשיך הסיפור? שהיא טוענת שהיא התעברה מאלוקים. שואלים את האפיפיור, תגיד, מי אמא של ישו? אומר מרים, מרי. מריה, מרי. אומרים, תגיד, מי אבא שלו? הוא חושב רגע, אומר, גד, סן אוף גד. בין האלוקים הם קוראים לו. אבא שלו זה אלוקים. תגיד, יא טיפש מטופש, בשביל מה בזבזתם עמוד וחצי בברית החדשה כדי להוכיח שיוסף הנגר הוא מזרע דוד המלך, אם מיד אחרי זה כתבתם שבכלל היה עד אוף טאון, אין לו שום קשר לילד? יכול להיות שבן אדם נורמלי שיכתוב כזה סבר יעשה כזאת טעות טיפשית? אם אני הייתי מתכנן דת בתור נוכל, לא הייתי עושה כזאת טעות. מה רואים מפה? שזה שכתב את הברית החדשה לא רק שהיה נוכל, היה טיפש בריבוע. כל עמוד בברית החדשה מלאה בטעויות. כל עמוד שתפתח אני מראה לך טעויות. למשל, כתוב שיעקב אבינו ירד למצרים עם 75 איש. מה קרה לאלוקים? הוא שכח? בתורה שלנו כתוב 70. 70? Okay. איך נהיה 75? טעות בהתקה. תראו איזה בלוף. תן לכם עוד דוגמה. יום אחד התלמידים שלו אומרים לו, רבי, הרי הוא היה כביכול רב, היה דתי, היה מניח תפילין, היה לו בר מצווה, הוא למד אצל רבי יהושע בן קרחה. אמר לו, רבי, אתה יכול להגיד לי כמה עלים יש על העץ? כביכול מחזיקים ממנו סן אוף גד, שהוא משיח. אמר, כן, תן לי ללכת קרוב, אני אספור ויגיד לך. אם אתה אלוקים, עם רוח אלוקים בך, אלוקים צריך לבוא לספור על העץ כמה עלים יש, אוי לנו מכזה אלוה שצריך לספור כמה עלים יש על העץ. אני יכול לשמוע, הוא מוגבל. מי שלא יכול בשנייה להגיד לך כמה עלים יש על העץ, סימן שהוא מוגבל, הוא אדם מוגבל. איך אני יכול לשעבד את עצמי אל אחד כזה, להגיד שהוא המשיח והוא האלוקים שלי? אתן לכם עוד דוגמה. הוא כותב בספר מתיו, אין אנוכי בא לערער על התורה, לא באתי לסתור עוד אחת מהתורה, אין אנוכי מגיד לכם, ככה הוא כותב, אם יעברון שמיים וארץ, אם שמיים וארץ יתבטלו, לא תתבטל עוד אחת מהתורה, אפילו יוד, אפילו קצה של יוד. פירוש, חלק מהאות הכי קטנה באלף בית זה יוד, קצת מזה אי אפשר למחוק מהתורה. כל המורה דבר זה לאחרים נקלא יקרא במלכות השמיים. פירוש, כל מי שישנה אות אחת מהתורה וילמד אחרים אחרת ממה שכתוב באמת, הוא מקולל במלכות השמיים. זאת אומרת, השם יקלל אותו. הנה, הופכים דף, באים אליו התלמידים שלו, אומרים, רבי, אנחנו חייבים לקצור חיטים. אומר להם, שבת היום. אומרים, אין ברירה, אנחנו חייבים. אומר, אוקיי, אני מתיר לכם. מה כתוב בתורה? שאין אף אחד, אפילו לא משה רבנו, לא יכל להתיר לאף אחד לחלל שבת. בתורה כתוב 12 פעמים, מחלל שבת, מות יומת, ונחרטה הנפש האם ישראל. הקדוש ברוך הוא כתב שיותר מכל מצווה אחרת, 12 פעמים, שיהודי שחילל את השבת, אני קוראת אותו מעם ישראל לנצח נצחים. אין לו חלק לעולם הבא. אין דאבון יותר גדול מזה. ככה כתוב, איזה אדם בשר ודם יכול לבוא ולהתיר לאנשים לחלל שבת? בעוד זה פיקוח נפש. אז זה התורה אמרה, פיקוח נפש דוחה שבת. אם אלוקים לא היה כותב שבשביל להציל חיים של יהודים מותר לחלל שבת, גם זה היה אסור.
רק יהודים?
זה שאלה בהלכה. היום גם גויים מותר, אבל בעבר גם גויים לא היו, אסור היה לחלל שבת על גויים. היום הסיבה שחייבים לחלל שבת גם על גוי, כי אם לא תחלל שבת יהרגו את כל היהודים, יראו שיהודי עובר שם ולא מחלל שבת בשביל להציל את חיים של גוי, מה יגידו? למחרת ישרפו בו את כל הגויים, את כל היהודים, כל הזה. לכן היום בזה שלא תציל את היהודים אתה מסכן את הגוי, אתה מסכן את היהודים. אבל מעיקר הדין, רק על יהודים היה מותר לחלל שבת, לא על אף אחד אחר. ההבדל בין יהודי לגוי או גויה, אין בכלל מילים לדמיין ולתאר אותו. מי שיקרא בתורה, התורה מאוד מאוד ברורה, זה שקבע מה זה יהדות ומה זה גויים. והוא כותב שמה, והבדלתי אתכם מן העמים והייתם לי לעם סגולה, אתכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם, כי את כל התועבות האלה עשו הגויים והקוץ בהם. הייתה איזו נקודה בהיסטוריה שכתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא מחק את הגויים מהעיניים שלו. במקום אחר כתוב ככה, אין גויים, אם לא היה כתוב מי אני חס ושלום לעשות אפליות בין בן אדם לבן אדם, כמו שהחכמולוג הזה פה קרא לי גזען, אני לא יכול להגיד מדעתי מי עדיף על מי, אני רק יכול לקרוא בספר של אלוקים מה אלוקים חושב. אם אלוקים לא היה חושב ככה, אז אני היטלר, פשוט מאוד, או שאני צדיק או שאני היטלר, אין באמצע. אם אני בא מעצמי ואומר זה שחור זה פסול, זה בלונדיני זה פסול, זה יהודי זה טוב, זה גוי זה פסול, אז אני סתם בן אדם רע, כמו שהיטלר רצה לעשות. אבל אם אני סך הכל אומר, שמע, אני נברא והוא נברא, זה אשמתי שהבורא של שנינו קבע שאני יותר טוב ממנו? אני בחרתי בזה? מישהו שאל אותי? ככה כתוב מפורש, והגויים עודים על זה. לא קרה לי פעם אחד בוויכוח שנוצרי לא הודע לי על זה. You are the chosen people. למה אנחנו בתור ישראלים צריכים להתווכח על זה? למה? הם מודיעים. אני הייתי באוקשן, בא לי איזה גוי אחד קורא לי, מה הפלסטינאים רוצים מכם? הם לא רואים שאלוקים בחר אתכם מכל העמים לתת לכם את ההולי לנד? הוא שואל אותי, מה הם רוצים מכם? אז אני מסביר לו על ישראל ועל זה. בסוף הוא אומר, that's okay, the bottom line, you are the chosen people and God will look up to you always. ככה אומר לי נוצרי באוקשן, מסיע מכוניות. מי שמבין מהם תורה גויים, הם יודעים את האמת, רק לא כולם מודים. חלק מודים, חלק מעדיפים לא להודות. בכל אופן, נחזור לעניין שלנו. בתורה כתוב, תשמעו איזה משפטים, הם גויים כמר מדלי וכשחק כמוזניים נחשבו. אתם יודעים מה פירוש המשפט הזה? שהולכים להביא מים מהבאר, יש הרבה מים, שופכים את זה נגיד לאמבט, בימיהם לא היה ברזים, כן? אז הולכים מביא מים מהנחל, מהבאר, אז שופכים את המים, אז נשאר בסיבוב של הדלי נשאר טיפות. מי אכפת לו עכשיו מהטיפות האלה שנדבקו בדלי? שפכת את המים, אתה שם את הדלי בצד, מה אתה בא מלקק את הדלי? אומר הקדוש ברוך הוא, ההבדל בין היהודים לגויים זה כמו ההבדל בין המים למה שנשאר דבוק בדופן של הדלי. הם גויים כמר מדלי, הטיפות האלה שנשארות דבוקות בדלי שאף אחד לא אכפת לו מהם, ככה הגויים בעיניי לעומת עם ישראל. ומה ההמשך של המשפט? הוא כשחק כמוזניים נחשבו. אתם יודעים מה זה שחק כמוזניים? אתם יודעים, המשקלים האמיתיים עד היום, יש אלקטרוני, היום כבר האלקטרונים הם משוכללים, אבל עד לא מזמן היה משקולות. נגיד אתה רוצה קילו מלפפונים, יש לו משקולת של קילו בקרמל, רבע קילו, 100 גרם, הוא שם בתקווה, הוא שם משקולות, שומע? עכשיו שמעו, תשמעו טוב, אתם מבינים שמשקולת של קילוגרם זה 1000 גרם, נכון? אבל במהלך השנים מה קורה למשקולת הזאת? מרוב שהוא שם את זה ומוריד, שם ומוריד, זה טיפה נשחק, יורד מזה נאורת, טיפ טיפה איזה גרגיר פה ושם יורד. אחרי 10 שנים אם תביא את המשקולת ותשקול, לא תודה, אני כבר אכלתי כל, אחרי 10 שנים אם תשקול את המשקולת זה יהיה 998 גרם, ירד 2 גרם. זה לא שהוא נוחל, זה לא שבעל הבסטה שם הוא נוחל, אין מה לעשות, זה אותו משקול, זה היה באמת 1000 גרם, אבל אחרי 10 שנים זה נהיה 998. אומר הקדוש ברוך הוא, היהודי זה משקולת, זה המשקולת, הגוי זה הפירור הזה שנפל. ככה כתוב, הוא כשחק מאזניים נחשבו. במקום אחר כתוב, אני מצטט, אני לא ממציא מעצמי, יש לך קושיות, בעיות, תוכיח שהתורה היא שקר, ניצחת. בינתיים עוד אחד בהיסטוריה לא הצליח, כולם רואים שהתורה היא אמת. שנייה, רק אני רק אצטט לכם עוד. כתוב במקום מסוים אחר, את יעקב אהבתי ואת עשיו סניתי. כל הצאצאים של עשיו אני שונא אותם. מי הם? אנגלים, צרפתים, גרמנים, רוסים, אמריקאים, איירישים, פורטוריקנים וכן וכן, שלושת רבעי עולם זה צאצאי עשיו. בורא עולם אומר לך שהוא שונא אותו, למה אתה רוצה להתחתן איתו? למה אתה רוצה להתחתן? להכיס את השם? לקרות את עצמך מהעולם הבא? כמה ישראלים מתחתנים פה עם גויות, מגפה, ילדים לא יהודים. ילדים לא יהודים. אתם יודעים כמה אחים ואחיות ובני דודים שלנו מסכנים פה, עובדים פה ואין להם שום דבר ומתחתנים עם גויות? ומה הוא אומר? אני אגייר אותה, אל תדאג.
אבל מותר לגייר, ואם תעשה את הדבר הנכון, אז זה בסדר.
אתה יכול להסביר לי מה פירוש המילה גיור?
זה לא נכון לך? להיות יהודיה. זה לא בגלל שהיא נולדה מאמא יהודיה לצאת...
אני אשאל אותך שאלה. איך אמרת, קוראים לך?
יוסף.
יוסף, יוסי את יוסי. שמע טוב, אני אשאל אותך שאלה, תראה. מי המציא את המילה יהדות? הבורא. מתן תורה בהר סיני לעיני מיליוני אנשים. עכשיו,
תמציא את הגיור,
כמה בורא? הבורא, יפה מאוד.
מותר לך להתגייר
זה אתה עם העשר דקות? זה אתה עם העשר
דקות? לא,
זה לא. אני כבר ידעתי שהוא מרמה והולך. עוד יום אחד הוא יפקיע על הטריק הזה, אל תדאגו. לא, לא מני חלילה, יבוא יום הדין שלו, הוא יראה מה
הקציב.
שומעים? אז תקשיבו טוב, נו, באתם בזמן טוב.
יש לי שתי שאלות באמת.
אני לא בורח ממך, רק תן לי.
אני אשכח.
לא, תרשום, תשמעו טוב. תרשמו טוב, תשמעו טוב. שומע, שאלת יפה, מי המציא את הגיור? זה שקבע מה זה יהדות, קבע איך אפשר להצטרף ליהדות. עכשיו, בוא אני אגיד לך מה זה גיור אמיתי, שתדע, אחת לתמיד, החילונים פה חיים בדמיונות. הם אוהבים לרמות את עצמם. בוא אני אגיד לך מה זה גיור. גיור פירושו שבא גוי, תפתח שולחן ערוך, אתה לא צריך להאמין לי, רמב"ם, שולחן ערוך, גמרא, מה שאתה רוצה, זוהר. דרך אגב, לפי הקבלה, לפי הזוהר, העבירה הכי חמורה ביהדות, לפי הקבלה, שזה גורם לאדם את הפגם הכי גדול, זה פעם אחת אפילו לשכב עם גויה. פעם אחת בחיים שלו הוא צריך הרבה 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 לעבור כדי לתקן את האבון הזה, שלא לדבר על אלף פעמים, כן? מה גודל האבון? הורס כל פינה טובה בחיים של האדם לנצח נצחים. ככה כתוב בזוהר, זוהר, ספר קבלה, זה לא צחוק. עכשיו שמע טוב, שמעו טוב. אני יודע, אני יודע. תשמעו, אני מלצערי הרב רגיל שתמיד בקהל שלי יש אנשים שעוד נשואים לגויות או שחושבים להינשא לגויות. אני אין לי נגדם כלום אישית, שום דבר. אני בכלל, כל החילונים או כל אלה שעושים עבירות נגד התורה, אני אף פעם לא כועס עליהם אישית, כואב לי עליהם. אני מתפלל שיום אחד הם יפתחו את העיניים ויאמינו שהם הולכים ומבזבזים את הנצח שלהם, אבל אני רק עושה את מה שמוטל עליי. השאר זה לא בידי, הבחירה בידם. למרות שלפעמים קשה להשתנות ולפעמים התאווה מתגברת על השכל, בשכל הוא יודע שזה אבון גדול, אבל בתאוות שלו הוא כמו בהמה, הוא לא יכול להשתלט על עצמו. כמו בהמה, כלב רואה משהו, אפשר להגיד לו, אדוני, אל תתרוף. אפשר להגיד לנמר, תוותר לזברה היום, תבוא מחר. זה לא עובד. לפעמים אנחנו יותר גרועים מבהמות, קשה לעצור אותנו בתאווה שלנו. בזמן כעס, בזמן של קינה, למה הוא שורט מכונית? קשה לו שלהו יש והוא אין לו. זה תאוות, קינה, תאווה וכו' וכו'. בכל אופן נחזור לעניין של הגיור. אחת לתמיד שתדעו, ככה זה אומר. האומר שגוי שהתלהב מתורת ישראל, שראה את האמת של הבורא, שראה איך היהודים חיים, שיבין מה זה תפילה, מה זה תורה וכו' וכו', ובא ומבקש להתגייר, לא בגלל שהכיר איזה בחורה או שהכיר איזה בחור. זה נקרא גיור לשם אישות. הגיור הזה פסול מן היסוד. מדובר על גיור אמיתי. זאת אומרת, הגוי עכשיו בלי קשר לכלל חבר חברה, יום אחד קרא ספר, נדלק, בא לרבנים, אומרים, גיירו אותי. מה הדין? צריכים שנתיים לטרטר אותו. לך תבוא עוד שנה, אין זמן, יש עכשיו תור בבית דין. מה שנה? אין מה לדבר, מה, יש לנו רשימה, תבוא עוד שנה. הוא בא עוד שנה, תבוא עוד שנה. לפחות שנתיים back and forth, בלי לדבר איתו בכלל. רק אחרי שהוא באמת בא ובכה והתחנן ובאמת מראה שהוא רוצה להתגייר. אנחנו לא דת של מיסיונרים, אצלנו אסור לגייר גויים, לרדוף אחריהם להגיד להם שזה. רק בלית ברירה צריכים להסכים להם כדי לא לעשות להם עוול. ולמה הקדוש ברוך הוא מזכה חלק מהגויים להתגייר גיור אמת? כי כתוב בזוהר שמי שעמד בדור של הר סיני וראה שהיהודים קיבלו תורה והוא גם כן רצה לקבל, אלא שרוב העם שלו היה נגד, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר אף בריאה ומזמן אותם להתגלגל בעתיד בגוף אחר ונותן להם הזדמנות להתגייר גיור אמת. אם זה באמת גיור, כמעט כל הגיורים היום הם לא גיורים אמיתיים, אנשים סתם שקרים את עצמם. תכף נראה, הדתיים הם לא תלית שכולה תחלת, נגיע גם אליהם, חכה. בכל אופן, שים לב מה קורה.
הוא אומר, שנתיים ומעלה.
אז אני מסביר, מה התהליכים? אני אחת לתמיד, אתם רוצים לדעת את האמת או לא? פעם אחת, אתה רוצה לשמוע, תשמע, לא רוצה, אל תשמע, תאטום את האוזניים. אני מחויב להגיד לך את האמת, למה זה עניינים של נצח. זה לא עניין של אלף דולר, מיליון דולר או מאה מיליון דולר. הלוואי שזה היה רק זה. מדובר פה על נצח נצחים. אתה לא מבין, אם אשתך היא לא יהודיה, הילדים שלך גויים, אין לך קשר אליהם. בעולם הבא אתה נשאר לבד לנצח. אנשים חיים בדמיונות. הוא אוהב את הילדה שלו, מחבק אותה, מנשק אותה, הוא מגיע לעולם עליון, קוראים אותו מהם. אין לו בכלל שום קשר מהם. זה כל מה שכתוב. הבא מן הגויה קרוי בנה. הוא לא בן שלך. עד כדי כך, שתראו מה זה תורת אמת. אין פה רגשות, זה הכל אמת. מה כתוב? שאם גוי מתגייר בן 40 נאמר והבת שלו מתגיירת בת 20 יחד איתו, אין ביניהם שום קשר יותר. הם לא אבא ובן, הם שני יהודים חדשים שנולדו. היא קיבלה נשמה אחרת והוא קיבל נשמה אחרת. אין קשר בין הנשמות. כיוון שהוא הרגע טבל, הוא יצא, נכנסה בו נשמה יהודית. וכיוון שזה, הם יכולים להתחתן ביחד. הוא יכול להתחתן איתה. למה? אם זה אמת, זה אמת עד הסוף. אם זה שקר, אנשים ימציאו את זה, אז אנשים לא היו מתירים. באו חז"ל ואמרו שיהודי לעולם לא יעשה כזה דבר. זאת אומרת, גוי שהתגייר, לא מתירים לו לשאת את ביתו. כמובן שאף אחד לא רוצה, כן? אבל במקרה ומישהו ירצה, לא נתיר לו. למה? שלא יגידו הגויים איזה מין דת זאת. שהוא היה גוי, לא יכל לגעת בבת שלו. נהיה יהודי, מתחתן איתה? הם לא מבינים הרי מה זה נשמה, עיבור נשמה, מקווה, טבילה. הם לא מבינים את כל זה. אבל תראו איזה מגפה, העם היהודי איבד מעל 7 מיליון יהודים בנישואי תערובת. זה הצרה של הדור, עם ישראל בסכנת כליה. ולא רק זה, השבעה מיליון יהודים האלה היו צריכים להיות היום 60 מיליון. אנחנו 13.2 מיליון יהודים סך הכל בכל העולם. היינו צריכים להיות פי 10 מהסינים. אנחנו והסינים התחלנו באותו דור. תחשבו מה מדובר פה. לפני 4,200 שנה התחלנו, תקופת נוח. הסינים 1.5 מיליארד, אנחנו 13.2 מיליון. ואנחנו אין לנו הגבלת ילודה כמו הסינים. היינו צריכים להיות 10 מיליארד. איך אנחנו 13.2? סיבה העיקרית, שואה אחרי שואה, הרגו אותנו בלי סוף, בגלל שלא הלכנו בדרכי התורה. ככה כתוב, שהקדוש ברוך הוא יכה בנו בלי סוף. בלי סוף. וקיבלנו אנשים יותר מכל אומה אחרת בעולם לטובתנו, כדי להביא אותנו למסלול הנכון. לפעמים זה עזר, לפעמים זה לא עזר. סיבה שנייה, נישואי תערובת. יהודים פשוט הלכו והתגיירו, התבוללו עם הגויים. אבל תשמעו מה קורה פה היום. אם היינו עוד 60 מיליון יהודים, היה לנו שליטה מסיבית בעולם. בגלל שאנחנו איזה פירורים פה ושם, קצת באמריקה ובארץ, כל הזמן אנחנו ברדיפות. אבל תשמעו עכשיו טוב, אחרי שהגוי הזה הסכים להתגייר וגיירו אותו, כלל ברזל מספר אחד, מה עבר לו עולה בראש בזמן שטבלו במקווה? אם הגוי או הגויה בראש שלהם אמרו, אני אשמור מה שנוח לי רק, זה לא בשבילי, זה יותר מדי קשה, שבת אני אשמור, אבל אני לא יכולה בלי לראות טלוויזיה, או אני לא מתכוונת להתלבש בצניעות או לחסות את הראש או כל מיני כאלה דברים, אם היה לה אפילו ירור, אני נטילת ידיים, זה לא בשבילי, זה פרימיטיבי. משהו אחד נגד ההלכה, לא מתעברת בו נשמה יהודית. הקדוש ברוך הוא לא מוכן להכניס לו. הוא נכנס, יוצא, עושה ברית, הכל הבל הבלים. נשאר גוי גמור. ועכשיו מה קורה? היהודי הלך שולל. למה? הוא חושב שעכשיו נשתון איתה יהודיה, או זאת שהוא עומד להתחתן איתה. ובפועל, הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו מה הוא חושב. יש אמת, זה כמו מחשב. אתה תלחץ 1,000 פעמים פסוורד אחר, לא יעזור. עד מחר, תדמיין שאתה לא יעזור, זה יש רק פסוורד אחד, יש רק דרך אחד להתגייר, אין 100 גיור רפורמי, גיור זה, גיור של אלה, עוד מעט כבר, עוד מעט גם את הכלבים יגיירו, כל מה שמביא ביזנס וכסף נהיה בזה ביזנס, אבל האמת היא האמת, יש לנו שולחן ערוך, לא משתנה האמת, מהר סיני זו אותה אמת. שמעו טוב עכשיו מה קורה פה. עכשיו, אחרי שנאמר הוא קיבל על עצמו בלב שלם, מיד בודקים למחרת איך הוא או היא מתנהגים. אם למחרת אחרי התבילה וזה רואים אותה לא ברחוב, כל החזה שלה בחוץ מסתובבת, איזה גיור. גיור פירושו שגוי בא ומצהיר להשם, אני מקבל את התורה שלך בלב שלם מאלף עטף. עכשיו אני שואל אתכם, רוב האנשים היום בדורנו, היהודים שמתחתנים עם גויות, הם דתיים או חילונים? חילונים. הוא בעצמו גוי, איך היא תהיה יהודיה? לפי ההלכה הוא בעצמו מחלל שבת. רק ההבדל, כי ככה כתוב בתורה. שים לב, אתה עשית פעם בחיים שלך קידוש? עשית קידוש?
אני עושה קידוש כל יום שישי.
ברוך השם. אז בוא תראה מה אתה אומר בקידוש ולא שמת לב. שמע טוב, תראה איך אני מוכיח לכם, בן אדם יכול 20 שנה לעשות משהו. זה לא רק אתם, זה גם אנחנו הדתיים,
אנחנו מודעים.
לפעמים אני, יש לי אנשים בישיבה, הוא עושה את זה 20 שנה כבר, אני אומר לו, תגיד, אתה מבין מה אתה עושה? פתאום מתחיל לחשוב, מבין שהוא לא יודע. לא נורא, זה בעיה של כל בני האדם. לכן האדם החכם זה אחד שמעיין בכל פעולה שלו, מה זה, למה זה, איך זה התחיל, אולי זה בלוף, אולי הרב עבד עליי, אולי הרב טעה. אסור להיות מרובע, צריך כל הזמן להפעיל שיקול דעת. לפעמים יש טעויות קריטיות בחיים, בן אדם בחר טעות, דבר לא נכון, הוא סובל 20 שנה אחר כך. קיצור, שמה טוב, ככה אומרים בקידוש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. תראה איזה מילים בומבסטיות, תראה מה זה. שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. שמע איזה מילים, מי מדבר פה? קדוש ברוך הוא, בורא עולם, זה שברא אותנו, זה שעשה איתנו את הברית. מה הוא אומר? יש תנאי, בני ישראל רוצים להיות איתי בברית, ביחסי נישואים, ביחסי שותפות, אבא ובן, כמו שאמרתי בהר סיני. יש תנאי, פסוורד, שבת. אין לך את זה, חבל לך על הזמן, אתה לא נכנס בכלל. זה פשוט, אתה אומר את זה בקידוש, זה הקידוש, זה השבת. מה התנאי ליהדות? שבת, שין בית תף, שין בית תף, שבת ברית תפילין. שין, למה זה שין בית תף? הנה עוד סוד מהמילה שבת. המילה שבת מורכבת משלושת האותות שהבורא קרא את עם עם ישראל בהר סיני. אות אחת הייתה שמירת שבת, אות שנייה היה ברית מילה, אות השלישית היה תפילין. שים לב, בשבת כתוב אות אי ביני וביניכם. השבת זה סימן שמדביק ביני לבינך. אם יש לך את זה, אתה נצמד אליי. אין לך את זה, מה ידביק בינך לביני? אין קשר בינינו בכלל. זה שבת. בעת זה ברית מילה. מה נאמר על ברית מילה? היה לאות בבשר אורלתכם, גם נאמרה המילה אות. ומה נאמר על תפילין? והיה לאות על ידיך ולתותפות בניניך. אלה שלושת המצוות היחידות מתוך תרי"ג מצוות, מתוך 613 מצוות שיש בתורה, רק על שלוש נאמר אותי ביני וביניכם: שבת, ברית, תפילין. מה הכי חשוב מכל השלוש? שבת. למשל, יהודי שלא עשו לו ברית מילה, הוא נחשב בהלכה הרל. פירוש, יש לו פוטנציאל להיות יהודי, אבל בפועל הוא לא יהודי, הוא הרל, הוא לא יכול לאכול קורבן פסח, הוא מוגבל, היין שלו יין נסך. וחכה, עכשיו ברית, אני מדבר ברית לפי תורת משה וישראל. גוי יעשה אלף פעמים ברית, הוא נשאר גוי, כי יש לו נשמה אחרת, זה לא יעזור לו. אנחנו, ההבדל בינינו לבין הגויים, לחילונים ולגויים, הוא רק הבדל אחד מאוד משמעותי. כרגע מבחינת האל שניהם נחשבים גויים, רק יש הבדל אחד, שאם מחר הגוי יחליט עכשיו לשמור שבת, אבל הוא גוי, הוא נשאר גוי, לא יעזור לו, ישמור כל השבתות, לא יעזור לו כלום. כל מה שהחילוני צריך לעשות זה להגיד, אני מהשבת מתחיל לשמור, ברגע אחד כל הסטטוס שלו משתנה. מה פירוש? אם הוא קיבל על עצמו, שמר שבת אחד ומת, הוא מת כיהודי. הגוי אם שמר שבת ומת, מת כגוי, לא הועילה לו כלום השבת. לא רק זה, גוי ששומר שבת, הקדוש ברוך הוא כתב בתורה שיקבל על זה עונש. אסור לגויים לשמור שבת. לכן הגויים שבאים להתגייר, מי שמכם קצת מבין, אז בבית דין מדריכים אותו, אתה יכול להתאמן בשמירת שבת, אבל אתה חייב לפחות פעם אחת בשבת להדליק ולחבות את האור. למה? הוא שואל הגוי, הוא רוצה לשמור 100%. כתוב בתורה מחלל גוי ששמר שבת חייב מיתה. שברחות, זה דבר, אנחנו לא מבינים את המחשבות של הקדוש ברוך הוא, זה דברים נשגבים מאיתנו, אנחנו רק יכולים לקרוא שחור על גבי לבן, זהו. שם כתוב גוי ששמר שבת חייב מיתה, אני לא מוכן שהוא ייכנס לברית הזאת, רק יהודי מותר להם לשמור שבת. אותו דבר לימוד תורה, גוי שלמד תורה, גוי בא פותח גמרא, מצטרף, רוצה ללמוד תורה, אסור ללמד אותו. אתה יכול ללמד אותו רק שבע מצוות בני נוח שבהם הוא מחויב. אסור ללמד, זה כולם בלוף שם, הקבלה הארורה הזאת. כן,
כמה שאלות?
כן,
עניתי לפניך.
לא חשוב, נגיע לך הפסקה לשאלות.
תודה רבה, קח תשתה משהו,
קדימה, אני שומע.
ציינת משהו על בני ישראל 4,000 שנה. נכנסתי לפני איזה שבועיים שלוש לאתר ישראלי. אם אפשר, אמרת משהו שהיהדות קיימת כ-4,000 שנה. משום מה נכנסתי לפני איזה חודש לאתר מדינת ישראל, ספירה עברית 5,700 ומשהו.
זה מה שאמרתי.
אמרת 4,000, תחזיר את הקלטת.
יהדות התחילה 3,317 שנים. העולם נברא לפני 5,716 שנה.
העולם נברא לפני 5,700? אין בעיה.
היהדות התחילה בערך 2,400 שנה אחרי בריאת העולם.
אחרי זה ציינת שהנוצרים הם ביליון.
שתי ביליון.
שתי ביליון, המוסלמים, שתי ביליון. איפה הסינים? כמה יש היום סינים בעולם? שתי ביליון, זה שליש, שליש, שליש.
רוב הסינים הם נוצרים.
מידל וחצי.
רוב הסינים הם נוצרים?
כן, ויש כמה מאות מיליונים סינים שהם בודהיסטים וכאלו.
אוקיי, מיקסים.
בקיצור, שמע טוב. יש בערך 600 מיליון בודהיסטים, שרובם סינים והודים. יש קרוב לשתי מיליארד נוצרים, ויש מיליארד וחצי מוסלמים. הבנת? ויש עוד 80,000 דתות וכתות, כמו שאמרתי, ביחד 6.4 מיליארד. סטטיסטיקה מאוד מתמימה, אתה רוצה, אני אראה לך שקף.
לא צריך שקף.
אוקיי.
דבר אחרון לגבי מחשבים, אפשר להיכנס חוץ מפסוורד אחד. בכל מקום יש בקדור. בתור איש מחשבים.
לא ביהדות.
לא ביהדות, השוויתה את זה אבל למחשב. זה הטעות, אני עובד במחשב.
צודק, נבחר דרך אחרת לאבא, נו.
אוקיי.
הלאה.
דבר אחרון, אישית, אני ממליץ, אני ראיתי בכנסייה, מומלץ לראות דתות אחרות כדי להבין איך הם חושבים ומה הם חושבים. אני אישית חושב שאנחנו לא הנבחרים, כדי להצדיק את זה שאתה תהיה נבחר או שאני אהיה נבחר, צריך לעשות את האלף בית של התורה, ולא להגיד מראש, אני יהודי, אני נבחר, אני מעל כולם.
זה בדיוק מה שאני מסביר כבר חצי שעה. חצי שעה אני הסברתי שמי שלא שומר את האלף בית של היהדות, אין הבדל בכלל בינו לבין הגוי, והוא בכלל לא נבחר. זה כל העניין. עכשיו אתה חוזר על מה שאמרתי.
לא, אבל אתה דיברת כ-20 דקות בערך על הנצרות. לאף אחד כאן אני מאמין, אין מושג אפילו מה זה הנצרות.
מה שמך? אלי, אני אסביר לך, אתה צריך להבין את הטכניקה שלי. הטכניקה שלי, אני לא חלילה בא לפה להטיף לכם נגד הנצרות ביודעים שאתם רוצים להתנצר או שאתם מאמינים בנצרות. בכלל זה לא הכיוון. אני, יש לי שיטה שאם
הוא יפה את זה לתורה שלו,
בדיוק, הוא הבין, אתה רואה, שרון הבין. תקשיב, כל העניין הוא, אני רוצה מבחינה מדעית להראות לך איך בודקים ספר. זהו. הנה, בא טענה מוסלמית, בן אדם אחד טוען השם נתן לו את הספר, המלאך גבריאל. הראיתי לך איך בפחות מ-3-4 דקות, הראיתי לך איך אני מפיל לך את כל הקוראן לפירורים. אין בו גרם של אמת. וכל הסיפור שלו זה הכל מצוץ מן האצבע.
אתה מרגיש נבחר?
חכה, אני לא נכנס עכשיו לפילוסופיות אישיות. זה לא מעניין אותי כל כך מה אני מרגיש או לא. אני רק מדבר על מה הבורא אמר שזה אמת. כל השאר זה לא מעניין אותי בכלל מה אני מרגיש, אני אוהב לשמור, לא אוהב לשמור. אלה דברים שנהיה בשיחה אישית, אני ואתה, תשאל אותי שאלות אישיות. כרגע המטרה שלי היא אך ורק אחת. להוכיח שלושה דברים, שיש בורא לעולם, זה ראית 5 דקות. דבר שני, שהוא נתן את התורה לעיני מיליוני עדים, שזה אנחנו, כל הסבות שלנו. ודבר שלישי, תורה מלשון הוראה, זו האמת איך צריכים לחיות בעולם הזה. עכשיו, שם בתורה כתוב מה יהיה אחריתו של מי שחי לפי החוקים, ומה יהיה אחריתו של מי שחי לא לפי החוקים. אחריתו פירושו סופו. אני אתן לך דוגמה על שתי פסוקים שכתובים בתורה. כתוב בתורה ככה: כי מנסה השם אתכם שומעים? השם מנסה אתכם. מי זה? אנחנו, פונה אלינו את היהודים. כי מנסה השם אתכם לראות הישכם אוהבים את השם או לא. אני עושה לכם ניסיונות במהלך החיים, הפסדי ממון, בעיות, צרות, מס הכנסה, הביזנס נסגר, בנקרפסי, הפסיד את הבית, גנבו לו, פרצו לו לבית. איוב, עזוב, איוב זה דוגמה קיצונית, אני מדבר על אנשים הפשוטים. אין אדם בלי ניסיונות יום יום. אם לקום בבוקר בזמן או לא, זה גם ניסיון. ללכת להתפלל או לא, זה ניסיון. כל צעד ושעל בחיים, לגנוב בביזנס או לא, זה ניסיון גדול. בקיצור, התורה, החיים מלאים בניסיונות, וכבר התורה הכינה אותנו לזה, שלא נהיה מופתעים. כתוב, כל החיים זה ניסיון. מה כתוב? כי מנסה השם אתכם לראות הישכם אוהבים את השם. למה כל הניסיונות? מה ההמשך של הפסוק? להטיבך באחריתך. להטיב לך בסוף. יבוא יום ואני את כל מה שאגרת והרווחת ישלם לך. במקום אחר כתוב ככה, אני אל קנה, מלשון קנאי, עומד על המילה שלו, אמין, נאמן, לא זז ימין ושמאל, מילה ומילה. אתם יודעים מה פירוש המילה קנאי, כן? קיצוני, זאת אומרת, סטריקט, 100%, אין אצלי חוכמות. משלם לרשע, לפני שאני ממשיך את הפסוק, צריך להסביר מה פירוש המילה רשע. המילה רשע אין פירושה אדם רע. אין, יש חילונים עם לב טוב, יש חילונים עם לב רע. יש דתיים עם לב טוב, יש דתיים עם לב רע. זה המהות והאנושיות והאישיות שלך, ככה בראו אותך. ככה נולדת, טוב או רע. אבל תכונות והמידות, כבר מגיל אפס יש לך אותם. אתם רואים, יש תינוק מחלק את כל הבמבה לשכונה, יש תינוק, אתה לוקח לו אחד, הוא צורח, משתולל, הוא לא מוכן לתת אחד אפילו לאחרים.
גרידי.
אתה רואה שעוד לפני שבכלל חינכו אותו שיש מצווה לעזור לאחרים ולתת ולא להיות קמצן, הוא כבר בא עם זה לעולם, מהחיים הקודמים שלו. או כעס. יש תינוק אחד, לוקחים לו משהו, שובר דברים, זורק, משתולל, צורח שעות על הרצפה, שוכב לך בחנות, לא מוכן לזוז. יש אחד, אתה לא נותן לו, הוא בוכה 10 שניות ונגמר. זה בדיוק איך שהוא היה זקן בחיים הקודמים. ההוא מת ככה וההוא מת ככה, ככה מחדש מתחיל המבחן שלו בגוף חדש. אותה נשמה. אבל יש דברים שצריכים להבין. יש פירוש המילה צדיק ויש רשע. זה לא קשור לטוב לב ולא קשור לרע לב. זה בלי קשר. יכול להיות אדם שממהותו הוא רע ואכזר והוא 100% צדיק. הוא לא מתעסק עם הקדוש ברוך הוא. צריך צדקה, קח צדקה. צריך לשמור שבת, אין לי ברירה, שומר שבת. צריך לרחם על אנשים, אני במהות שלי לא אוהב לרחם עליהם. אני גם סוציומט, אני גם אגואיסט, אני גם עצלן, אני לא אוהב לעזור, אני מכריח את עצמי בכוח לעזור, כך כתוב בתורה. אז במהות שלו הוא כן אכזר. הוא גם סובל מזה שהוא עוזר לאחרים. כואב לו הלב שהוא נותן צדקה, זה רוב הדתיים דרך אגב. אף אחד לא אמר שהם נולדו מושלמים, הפוך, מי שנולד מושלם אין לו יותר תיקון פה. באת מקולקל כדי לתקן את עצמך מכוח הבחירה, מה זה בחירה חופשית? ראה אנוכי נותן לפניכם היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. ככה כתוב, זאת אומרת אתה יכול לבחור גם במוות, ובסופו של דבר תיתן על זה את הדין. אז מה הנקודה היא פה? שהוא כותב לך, רשע פירושו אדם שלא שומר את מצוות התורה. מספיק שיש מצווה אחת בתורה שהוא יודע שצריכים לעשות, למשל אסור להתגלח בתער ולא אכפת לו, הוא מתגלח בתער, זה כבר נכנס לקטגוריה של רשע. גם אם יש לו לב זהב, יש לו לב זהב, זה לא משנה, הוא כרגע נחשב רשע. לכן הרבה אנשים נפגעים שקוראים להם רשע, בגלל שהם חושבים רשע פירושו אכזר, רע. זה לא נכון. רשע פירושו עובר על חוקי התורה. זה כולם מודים, כל חילוני מודה שהוא עובר על חוקי התורה מסיבות. נכון, נכון. אז יש לי חדשות שלך, יש אנשים עם כיפה וזקן שמוגדרים בעיני השם כרשעים. הצורה החיצונית לא נותנים לך את הרמה שלך בשמיים, אלא המעשים וההתנהגות וההתמדה וההשקעה, זה מה שהופך אותך לצדיק או לרשע.
אז יש אנשים
שטוב להם לשבור למעלה לעשות את נועל המצוות שהם עושים, לא נוכל לשמור שבת, בגלל זה הם לא יהודים?
תראה, אם תראה, אני אתן לך, מה שמך? תראה רביד, אם למשל תשדוד עכשיו בנקים מעכשיו עד סוף חייך, אין לי או לאף רב בעולם סמכות לפסול אותך ולהגיד שאתה לא יהודי. למה? כי זה לא כתוב בספר. נכון, נכון שלפעמים אחד שגנב כל כך הרבה פעמים מבחינתנו כבר יותר גרוע מאחד שרצח פעם אחת בחיים. לפעמים אתה אומר, תראה, הוא פעם אחת בחיים שלו רצח וזה כל החיים שלו גונב, מי יותר גרוע? אז הנקודה היא ככה, אנחנו לא מוסמכים לתת ציונים לאנשים אלא אם כן זה כתוב בספר. מה הפירוש? שים לב, בתורה כתוב שמי שרצח עדיין יהודי, מי שגנב עדיין יהודי, מי שאוכל לא כשר עדיין יהודי, מי שלא שומר שבת הוציא את עצמו באופן זמני, שמע טוב, כל עוד הוא מחלל שבת, זה מה שנקרא suspended, לקחו לו את הרישיון, כרגע הוא לא שייך לעם ישראל. בשנייה הוא יכול לחזור, זה לא עכשיו איזה ביג דיל. ברגע שהוא אומר, אתה יודע מה, אם ככה אני מהשבת מתחיל לשמור, רק שמר שבת אחד, מיד הוא חזר. אבל אם הוא מת במצב כזה, איבד את הכל.
אומרים גם תעשה, כאילו אומרים, שאם אתה עושה סתם, אני חושב על זה בתור בדיחה, שאני יכול לחפר כל החיים שלי, לעשות פעם אחת בגיל 60, סנדק, אני פותח דף חדש, נכון?
מה זה סנדק? שברית מילה?
סנדק שברית מילה, מחליף
חיילת. שתי ספירות ייתנו לך על הסנדקות הזאת.
אני אומר, אני פותח דף חדש.
מי סיפר לך את השטויות האלה?
אני
יכול להגיע לשאלות שלי.
בבקשה, שאל את השאלות. נו, יש לו שאלות פה. יש לו פה שאלות. רביד, זה לא אני אומר, זה התורה אומרת.
אתה תפריע לי, עכשיו אם אתם השאלות שלי. יש לי שאלות, לא, אני כבר שעתיים פה.
שאלה אחרת, קשר להתגיירות של אישה.
עוד לא סיימתי את זה דרך אגב.
גיור של אישה, לא, אני...
כן, גיור של אישה, נו.
אישה התגיירה. הלך לישון.
בבקשה.
אוקיי, הוא צודק, אי אפשר להפריע, לא ידעתי שזה מפריע. עוד חמש דקות ומסיימים, נו, בכבוד.
אישה התגיירה.
כן.
התחתנה, יש לה ילדים.
כן.
אחרי שלוש שנים, עשר שנים.
נהייתה חילונית.
לא.
מה?
לא חייבתי שהתגיירה, אמרה את זה אחרי חודש נהייתה חילונית.
אוקיי.
כן, לא משנה, יהודיה. כן. אמרה את כל התהליך ברבנים הכי גדולים.
כן. שמרה מצוות מיד?
כן, שמרה מצוות אחרי חודש.
בוא תשב פה, בוא.
אחרי 20 שנה, אחרי שהילדים שלה של הילדים, חזרה לנצרות.
כן.
הילדים אוטומטית חוזרים לנצרות?
מה פתאום?
שהילדים נולדו יהודים.
הילדים נחשבים לפי מה היה הסטטוס של האמא ברגע הלידה. לא לפני, ברגע שהם יצאו, באותו יום. זאת אומרת, אם היא נכנסה להיריון בהיותה גויה, אבל במהלך ההיריון התגיירה, הילד ייכנס בו נשמה בזמן שהוא יוצא יהודית. הבנת? אבל אתה הערת נקודה מעניינת. אישה גויה שהתגיירה על אמת, השם יודע, השם חוקר כליות ולב, כן? ברגע שנכנסה למים על דעת לשמור את כל המצוות, חשבה שהיא יכולה. ואחרי שלושה ימים נשברה והפסיקה, את זה לא שומר, את זה לא שומר. כיוון שהיא נכנסה למקווה על דעת לשמור את הכל, נכנסה בנשמה יהודית, זהו, היא נהייתה יהודית. עכשיו, ברגע שעוד שלושה ימים תתחיל לחלל שבת או ללכת בחוסר צניעות, היא נחשבת חילונית לכל דבר, זהו. אבל אם בזמן שהיא נכנסה למקווה היה בדעתה חלק מהמצוות לא לשמור, שמע טוב, או שיודעים מיד שאחרי שעה שעתיים היא כבר לא בירכה או לא אכלה כשר או כולה, אז יודעים שלא נכנס בה לעולם נשמה יהודית. מה קורה אחרי שנה היא חזרה בתשובה? היא גויה, גויה ששומרת מצוות, זהו. לכן היא צריכה שוב גיור. ואם נולדו לה בינתיים ילדים, צריכים לקחת את הילדים האלה ולגייר אותם, אבל הבעיה שהילדים הם לא ילדים שלך. זה הבעיה.
עד איזה גיל אתה יכול לגייר? כאילו התחתנה אישה?
עד גיל 200.
סליחה, לא, אני אתן את זה בצורה אחרת. היא התגרשה מבעלה לא יהודי, יש לה שני ילדים בגיל 9 ו-4.
גויים, מבעלה גוי.
כן. התחתנה עם בן אדם יהודי, עשתה גיור.
יפה.
הילדים בגיל 4 ו-5 הם לא יכולים לעשות לימוד תורה וגיור.
צודק.
הם אוטומטית באותו רגע שהיא, כאילו יש איזה גיל מסוים.
הילדים גויים, היא יכולה להתגייר והם עוד גויים.
אז רק כשהם הגיעו לגיל מסוים...
לא, מגיירים אותם מיד, שמע טוב, יש הלכה בזה, התורה ענתה על כל השאלות, אל תדאג. התורה ענתה על זה, יש ילדים שמגיירים אותם, שהם קטנים, אז כשהם מגיעים לגיל בר מצווה או בת מצווה, מביאים אותם לבית דין ושואלים אותם, מה אתה רוצה להיות, יהודי או גוי? אם אתה יהודי, זה גמר הגיור עכשיו, כי עד הבר מצווה אין גמר גיור.
אוקיי,
עכשיו הבר מצווה צריך להחליט לפני הדיינים, אלה שגירו אותו הם אותם דיינים או דיינים אחרים, זה לא משנה, אבל הם בכוח התורה, כי התורה אומרת כל אשר יורו לך תשמע בקולם. זה הוראה בתורה שחייבים לשמוע לדיינים של התורה בבית דין. אז הוא אומר לא, I don't like it, I don't like שטרבס, I don't like זה. הוא נהיה גוי לזהו, לשארית חייו, ואין לו קשר לאמא בכלל, שום זה וזה וזה זה. עכשיו אתה שומע, עכשיו אם הוא החליט, אם הוא החליט לקבל על עצמו יהדות ואחרי שנה התחרט, לא יעזור לו, כבר הוא חילוני, הבנת? זהו. אותו דבר פה, הנקודה הזאת שרק נשאר לי עוד סעיף אחד קטן לגמור עם הדבר הזה. צריכים לדעת דבר אחד, מי שחז ושלום לא יכול לעמוד בתאווה שלו ומוכן לסכן את הנצח שלו ושל כל העתיד שלו ושל לקטוע את כל השושלת שלו ולהביא כזה חורבן על המשפחה שלו ולהכעיס כל כך את הקדוש ברוך הוא וכל רגע ורגע בחיים שלו לחיות בעבירה ובתומעה נוראה לפי הזוהר, לפחות דבר אחד שיעשה לפני שהוא מתחתן איתה, יגיד לה ככה, תשמעי, הדין הוא שאת צריכה להתגייר בגלל שהיהדות זה האמת היחידה בעולם. ישלח אותה לקורס מוטב בארץ וינתק איתה לגמרי את הקשר לתקופה של לפחות 6 חודשים, ויגיד לה ככה, תשמעי, אני לא מבטיח לך כלום שתחזרי. אולי עד אז אני אכיר מישהי אחרת, אולי את לא תרצי אותי. אחרי שיגמרו ולמדת ועברת את הבחינות ואת התבילה וקיבלת על עצמך את היהדות 100%, אז נראה מה אני אחליט לגבייך. ואם היא עדיין הלכה ועשתה את זה, אז הגיור שלה הוא 100%. פירוש, היא לקחה את הסיכון, היא לא עושה את זה בשבילו, היא עושה את זה בשביל האמת. אז הקדוש ברוך הוא מסכים לתת לה נשמה, מה בשביל העיניים של איזה משה או יצחק, איזה אבי, הקדוש ברוך הוא יו-יו? מה הוא ירקוד לפי החליל של איזה פלגמט שלא שולט ביצרים שלו? מה פתאום, הקדוש ברוך הוא זה הקדוש ברוך הוא, אתה לא תגיד לו מה לעשות. אז הקדוש ברוך הוא יש לו גם שיקול דעת, יש כלל שיוצא מן הכלל. כיוון שהבן אדם לא עומד בתאווה, לפחות הוא עשה את הדבר המתבקש. עכשיו אני כבר אגיד לך משהו שאני מניסיון יודע, הרבה מהגויות האלה ששולחים אותם לגיור אורתודוקסי אמיתי, הם לא רוצו להסתכל על הישראלי שהם חוזרות משם. אמרו לו, חביבי, אתה רוצה להתחתן? שמירת שבת קלה וחמורה, כיסוי ראש, שמירה, בית נאמן, תהילים. ותדע לך, הגויות האלה מגיעות לרמות רוחניות שאני לא רואה הרבה אצל הישראליות או אצל היהודיות האמריקאיות. אבל זה בגלל שזה גיור אמיתי, אז רואים שיש להם סייעתא דשמיא גדולה מאוד. אבל הגרים המזויפים, מקילומטר אתה מריח אותם, אתה מסתכל בפנים שלהם, אתה רואה. אני יכול להגיד לך בקהל של אנשים מי יהודי ומי לא, הוא הסתכל לו על הפנים שלו. הבנת? ואיך זה, מאיפה זה בא? זה עניינים רוחניים, זה לא פשוט. נשמה זה דבר גדול. הפנים שלך, למה קוראים להם פנים? למה מסתכלים הרבנים בפנים של בן אדם, יכולים להגיד לך אם הוא טוב או רע? למה, איך הם יודעים? כי המילה פנים זה מלשון שזה מעיד על הפנים. מי שלמד את העומק של התורה יודע שלפי ההתנהגות של הבן אדם, לפי איך שהוא מדבר, לפי איך שהוא יושב, לפי איך שהוא קם, לפי איך שהוא הולך, לפי איך שהוא אוכל, לפי צורת הדיבור, לפי ההוויות פנים, לפי התנועות ידיים, אפשר לתת עליו ריפורט מאלף עתיו מי הוא ומה הוא, מאלף עתיו, בלי בכלל שתכיר אותו. אני ראיתי דברים מדהימים, אני ראיתי רב אומר לבן אדם, תן להו ללכת 10 צעדים, אני אגיד לך אם הוא יכול מחר להתקבל לישיבה או לא, בלי לדבר איתו בכלל. השתגעתי, אני אומר לו, כבוד הרב, ככה אתה מקבל אנשים או לא? בן אדם הזה יכול להיות איזה נרקומן, להרוס פה את הישיבה, לגנוב פה לכולם את הכסף ולברוח. הוא אומר, מה, זה אני, זה חז"ל, חז"לים מפורשים, לפי ההליכה רואים אם אדם גס רוח או לא, או אם יש לו מידות קנועות וטובות. תן לך סתם דוגמה, אחד שהולך ככה, מה זה מעיד עליו?
ארס.
מה זה מעיד עליו? חוסר אינטליגנציה, כמו שהוא אומר, ארס, וגאוותן גדול. מראה על הגאווה של הבן אדם, הוא מפוצץ מגאווה. אדם שהולך קצת מקופף, ואתה מסתכל בצורת ההליכה שלו שהוא היה מעדיף שלא יראו שהוא פה בכלל. מה אמר עיד עליו? חסר ביטחון וענב, down to earth. אדם שכל הזמן מראית את הרגליים, אין לו נחת, אין לו מנוחת הנפש, כל הזמן במחשבות ובלחץ. יש אדם שמדבר וכל הזמן שם את היד על האף, משקר. אדם שמדבר וכל הזמן מסתיר את הפה, אין לו ביטחון. או שהוא משקר, בגלל זה אין לו ביטחון, או שמטבעו אין לו ביטחון. יש בזה דברים, זה נקרא שפת גוף. שפת גוף. טוב, בואו. חבר'ה, אני... אני יכול... אני, הבעיה שלי שאני מתפשט לדברים אחרים. רק גמרנו את העניין הזה של הגיור, צריך לדעת. עושים, צריך לעשות כמו בן אדם. ועדיף בכלל לא לעשות. עדיף בכלל. למשל, אם אני הייתי רווק, והיית עכשיו סופר לי מיליארד דולר, ומביא לי גיורת שהתגיירה בכלל מזמן, בלי קשר לגבר בכלל, גיור אמיתי, ושומרת והכל, ואומר לי, תתחתן יפה יפה, מסתבל, מידות טובות, שם לי מיליארד דולר, ובית בחינם, מתחתן איתה, לא מתחתן איתה. אתה יודע למה?
בתור חילוני?
לא, בתור שומר מצוות, זאת אומרת, אני שרוצה להקים משפחה, לא מתחתן איתה, אתה יודע למה? על האחד חלקי אלף אחוז של ספק, מה עבר לה בראש בזמן שהיא טבלה, מה, אני צריך לקחת כזה סיכון? אתה יודע מה זה הסיכון הזה? אני מסביר לך מה זה. עכשיו, אדם שהוא חילוני, איך בדיוק הוא מתכנן לגייר את אשתו? הרי הוא לא מעוניין שהיא תשמור מצוות. זה כזה דבר מצחיק. גיור פירושו לקבל על עצמך את כל מצוות היהדות. אם כבר מראש הוא אומר לה, מה פתאום? אני לא רוצה לשמור שבת, רוצה טלוויזיה, רוצה לנסוע, לטייל. בשביל מה הוא בכלל שולח אותה לגיור? מה העניין פה בכלל? בשביל מה?
הוא רוצה להמשיך את
השושלת שלו. איזה שושלת? אני הרגע שעה הסברתי לך שזה אבל הבלים הכל.
אני באתי לאמא שלי, באתי לתקציה,
אני הולך. אני לא רוצה להקשיב לך, אני לא רוצה להקשיב.
יש לי חברה לא יהודיה.
נו.
חברה לא יהודיה. קצתי איתה. אם אני אתחתן איתה, איך תרגישי? היא באה מבית אותי, אבא של הרב, הכל. היא אומרת לי, אתה מאושר, אני מאושרת. כשבאתי ואמרתי זה לאבא שלי, גם הוא אומר לי, אמרתי, תן לי הסבר, הוא אומר לי, אני אסביר לך עוד כמה ימים, עזוב אותי עכשיו. לא. מה הוא הסביר לי? כשאני אגנס למישהו יהודיה, הילדים הולכים אחרי אחרי, הרי. היא לא יהודיה, גם הילדים לא יהודיה.
נכון.
זה מפסיק את השושלת שלו בשלב מסוים. זה התירוץ שלו היה. לא יהדות, זה שושלת. והרבה, אני חושב שהרבה אבות חושבים בצורה הזאת, אבות חילוניים.
תגיד לי, מאיפה אבא שלך ידע שמי שמתחתן עם יהודיה נקטע לו השושלת? מאיפה אבא שלך ידע את הסוד הזה? מהתורה. התורה אמרה את זה. אבא מן הגוי קרוי בנה, זאת אומרת יהודי. אם ישראלית התחתנה עם גוי, הילד יהודי. אבל אם יהודי התחתן עם גויה, הילדים גויים גמורים. ואתה יודע מה הכי מסוכן? שרוב הגויות פה באמריקה הם מזרע עמלק, שבתורה יש מצווה להרוג אותם. אסור בכלל לתת להם לחיות. אם היינו יכולים לדעת מי עמלק ומי לא, היינו בבעיה גדולה מאוד. כי בתורה כתוב שצריך לאבד אותם מהעולם. הקב"ה אמר, העם הזה, המלאק, יש לך מצווה, אפילו שהלב שלך לא נותן לך להרוג בן אדם, לפעמים זה מצווה להרוג בן אדם. אתה רואה? תורה אומרת, צריך להשמיד אותם עד היסוד. בגלל זה שאול המלך איבד את המלכות שלו. איך תתחתן עם איזה איירישית, או איזה אחד ממוצא גרמני, או צרפתי? הרי כל העמים האלה הם המלאק. המלאק! אני אראה לך רעיון עם איזה נאצי שירו לפני כמה ימים ביום השואה בישראל. רעיון, אתה יודע מה הוא אומר? ראש הנאונאצים בגרמניה. אומר, אני לא מבין, היום הוא חי, הוא ראש הנאונאצים עכשיו בגרמניה. הוא אומר לחיים יבין, ראיתם את התוכנית הזאת? ביום השואה? חיים יבין, ערוץ אחד, עשה תוכנית, נסע לגרמניה לראיין את הנאצים שם. אז הוא חיים יבין שואל אותו, איך אתה חי עם זה? ניסיתם להשמיד עם 60 שנה אחרי, אתה יודע מה הוא אומר? אומר, אני לא מבין אתכם היהודים, מה הטענה שלכם עלינו לאושוויץ? הוא אומר, אתם הייתם עושים בדיוק אותו דבר לנו. אז חיים יבין לא הבין, הוא לא דתי חיים, הוא לא מבין למה הוא חותר. אומר לו, מה אתה מתכוון? הוא אומר, לא כתוב בתורה שלכם שיש לכם מצווה לאבד אותנו ולא להשאיר מאיתנו זכר, אפילו את הצון שלנו? הוא אומר לו, אז אנחנו התפקחנו ועשינו לכם את מה שאתם הייתם עושים לנו אם הייתם יכולים. אז מה אתם טוענים נגדנו? זה הגנה עצמית. אתה יודע מה? צודק. ככה כתוב בתורה, צריך לאבד אותם, הם צאצאי עשיו, אלה הגרמנים. הצרפתים, הגרמנים. איך אני יודע שהגרמנים הם צאצאי עשיו? כתוב את זה בגמרא. 1800 שנה לפני שהוקמה מדינת גרמניה, לא היה כזה דבר גרמניה בעולם. בגמרא כתוב, יש כזה דבר גרמניה. איך הגמרא ידעה? הגמרא אומרת זו גרמניה של אדום, על עשיו מדובר. כתוב שיעקב בחל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע להצליח במזימה שלו. אז הגמרא אומרת, מסכת מגילה עמוד ו', תזכרו, הגמרא אומרת, אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע תאוות ליבו, זממו אל תפק. זו גרמניה של אדום, עשיו. יעקב אומר לפני 3,400 שנה לקדוש ברוך הוא, אח שלי עשיו זה גרמניה. איזה גרמניה לפני 3,400 שנה? גרמניה בת פחות מ-200 שנה. אומר לו, זה גרמניה של אדום, שאלמלא יוצאים לעולם מחריבים כל העולם כולו. הגמרא ממשיכה, אמר רבי חמה בר חנינה, תלת מאקטירי תגה איקה בגרמניה של אדום, 300 נושאות כתר, נסיכויות, יש בגרמניה של אדום. תפתח אנציקלופדיה בריטניקה, אנציקלופדיה העברית, זה הודפס לפני 40, 50, 60 שנה. שמע טוב מה כתוב שם. במילה גרמניה, תכנס, או באינטרנט, גרמניה. 300 הנסיכויות התאחדו לרפובליקה הגרמנית על ידי אדם בשם ביסמרק, ואחר כך הם נהפכו למדינת גרמניה. איך הגמרא ידע, איך יעקב ידע לפני 3,400 שנה שמאח שלו יצאם גרמניה? לא היה עוד מילה כזאת. נו, מי שיכול להתווכח עם התורה של היהודים? הבנת? זה, עכשיו, רוב הישראלים, רוב הישראלים, שומע? רוב הישראלים שמתחתנים פה עם הגויות, עם איזה גויות הם מתחתנים? עם נכדה של היטלר, נכדה של אדולף. הם לא רואים את זה, הם כאלה אטומים שהם לא מבינים שזה דם. מה אתה צוחק? האמריקאית הזאת שאתה רואה פה, מאיפה סבא שלה היה? מצרפת, מגרמניה, מרוסיה, אנטישמים הכי גדולים בהיסטוריה. מה?
הרב מזרחי.
כן, הגענו אליך.
אני חיכיתי עד הסוף.
כולי שלך עכשיו.
עכשיו, יופי, תודה.
נו?
בתחילת דבריך, קודם כל אני רוצה להגיד, אני מאמין, בן אדם מאמין, לא יודע, לא כמו שאתה אומר, יש הבדל בין אמונה לידיעה.
תראה את הדיסק שלי, תדע.
אני ראיתי אותו כבר 1,000 פעם וראיתי אותו למלא אנשים.
יפה מאוד, תודה.
זכות גדולה תהיה לי. בתחילת דבריך אתה אמרת, אלוהים ברא הכל.
נכון.
שמש, איך כל יום יש שמש, כל יום יש לילה, כוכבים, בלגנים. שקיבלו את התורה בהר סיני, כמה אנשים היו? מיליונים.
מיליונים. כן.
כולם היו דתיים?
עוד לא היה דת, עכשיו מתחילה הדת. מרגע זה
ברגע שהם קיבלו אותה, מתי התחילה הדת? ברגע שהם קיבלו
אותה? מיד על המקום. איך שמשה הוריד את התורה.
כולם נהיו דתיים ברגע שהם.
מיד, 100%.
אז איך, עוד משהו אמרת, אמרת, למה באנו לעולם? אמרנו שלשמור מצוות.
התורה גילתה לנו מה תכלית החיים.
לשמור מצוות, להיות דתיים.
לחיות לפי התורה ולהשיג כמה שיותר נקודות. זה ניסיון. תזכור, להטיבך באחריתך. בסוף יש מקום שהקדוש ברוך הוא יטיב לך על המצוות ששמרת, או יעניש אותך קשה על המצוות שלא שמרת. כי כתוב, משלם לרשע אל פניו להבידו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כותב בתורה שני צדדים. צד אחד, אם אתה צדיק, אני יטיב לך באחריתך. כתוב, נאמן לשלם שכר לאוהבי ולשומרי מצוותי לאלף דור. אנחנו חיים רק דור אחד, איך אלף דור? תורה אומרת לך, אלפי דורות תקבל שכר. אל תדאג, רק שמע בקולי. ומה כתוב לאלה שלא שומרים? משלם לרשע, רשע זה מי שעובר על חוקי התורה, משלם לרשע אל פניו להעבידו. לא האחר לשלם לו, אל פניו אשלם לו להעבידו. מה פירוש? כל החילונים שאתה רואה יש להם בתים, ביזנס, מלונות, קבוצת כדורגל, עסקים, הולך להם חליפה בלונדינית, זה רוקד בדיסקו, מבסוט, טיולים, חוץ לארץ, פיקניק, ביזנס, כבוד. זה מה שנקרא, מה שתהילים אומר, איש בער, בער זה טיפש, איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב. כל פינה חילונים גויים בלי סוף, עד שאתה רואה איזה צדיק אחד. גם לא כל מי שיש לו זקן וכיפה צדיק, אז בודדים, פה צדיק, שם צדיק, בקצה ההוא של העולם. בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי אבן. פועלי אבן זה אלה שעושים רע, צצים בכל פינה, בחדשות, במי שולטים בעיתונים, מרץ, מרץ, תומי, בכל פינה, איפה שאתה לא הולך אתה מוקף מהם. מה השורה התחתונה? להישמדם עדי עד. ויציצו כל פועליה, והן רגע לפני שהקדוש ברוך הוא קוטע אותם לנצח נצחים ומכניס אותם בגהני גהנום, מה הוא עושה? נותן להם להיות לצוץ. קח את הרגע שלך, 20, 30, 40 שנה, זה blink of the eye, זה כלום. בסוף הוא מגיע לשמיים, כבוד הקדוש ברוך הוא, סליחה, אני באמת הייתי חילוני, אני יודע, יש לי הרבה עבירות, אני מתבייש, אבל תראה, נתתי צדקה לבית הכנסת, אתה זוכר? בום, בוא תראה מה קיבלת בשביל זה, תראה איזה בית היה לך, כמה אנשים היה להם כזה בית, שותק. עזרתי להוא, אתה זוכר פעם היה איזה מסכן, נתתי לו הלוואה, בזכות זה היה לך ילדים נורמליים. כל מה שהוא אומר מראים לו מה הוא קיבל, כי התורה אמרה משלם, תשמעו טוב, התורה אמרה משלם לרשע אל פניו לעבידו. זאת אומרת התשלום שלו בעולם הזה, זה שהוא מצליח, זה בעצם המפלה שלו, שהקדוש ברוך הוא נותן לו את מה שמגיע לו על הקצת מצוות שלו. בשביל מה? להעבידו, לא אחר לשלם לו. ואילו לצדיקים התורה אומרת בדיוק הפוך, ששכר מצוות בעולם הזה אין לצדיקים. כל מה שיש לצדיק, יש לו חליפה, עניבה, שעון, מכונית, כסף, לא יודע מה, זה בכלל לא שכר על המצוות, זה רק אמצעי כדי לעשות את התיקון שלו. השכר על המצוות זה בכלל הכל בעולם הבא. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. כן, תמשיך. תודה רבה.
אם האלוהים ברא הכל, מוח, שכל,
בבקשה,
גם הולך לנו איזה נקודה קטנה בשכל שישאיר אותנו בתור הדת, לא להיות חילוני. איך הגיע הקטע שכולם נהיו, הרוב נהיו
חילונים? פשוט, פשוט. אם היינו נבראים רובוטים, כמו שאתה אומר, מתוכנתים להיות דתיים, בשביל מה בכלל לברוא את העולם? תן לי סיבה אחת מה צריך עולם.
אבל זה מה שהוא רוצה.
לא, לא.
הנקודה שלו שהגיע לשמור
מצוות? לא, לא, לא. מפורש לא. כתוב, אני אמרתי לך, אתה לא שמת לב. כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים.
אוקיי, פירוש,
על מה
הבנת אותי?
רגע, רגע. פירוש, אם אתה מתוכנת, אין לך ניסיונות.
אני מדבר, אז, עד 3,000 שנה שקיבלו, איך זה התמוגג, איך זה נהיה, כולם היו דתיים, איך נהיה בסוף שרוב העולם, רוב היהודים,
לפני 170
חילונים.
אני מסביר.
אוקיי,
אמרתי, גם על זה עניתי. לפני 170 שנה היה יהודי בשם משה מנדלסון בגרמניה, שהתחיל את תנועת ההשכלה. שמעת על זה, לא?
לא.
תנועת ההשכלה?
לא שמעתי.
60 שנה אחרי היה הרצל, שתכנן להשמיד את כל היהדות ולשתף פעולה עם האפיפיור כדי להעביר אותנו לקתוליות. אבל הנקודה היא פשוטה מאוד, תשמעו טוב. יום אחד בא רב אורתודוקסי בגרמניה ואומר, רגע, רגע, מה יש אם נלמד בקולג' בגרמניה? בואו נלמד קצת מה הגויים מלמדים, פילוסופיה, אומנות, מה יש? זה לא סותר, נמשיך להיות דתיים. ככה זה התחיל. לפני 170 שנה מנדלסון התחיל ללכת לקולג'. 10 שנים אחרי, כל הבנים שלו התחתנו עם גויות, הורידו את הכיפה והתנצרו והולידו גויים, וככה התחילה תנועת ההשכלה להתפשט בכל ארצות אשכנז. זה עוד לא הגיע לארצות ערב. ואז אחרי 60 שנה שהקדוש ברוך הוא חיכה, היה הרצל, תנועת הקונגרס הציוני הראשון. בקיצור, הקדוש ברוך הוא חיכה 100 שנה שיפסיקו עם ההתבוללות הזאת, עד שהביא את השואה. כן, אני אומר, הקדוש ברוך הוא חיכה 100 שנה, 5 דורות, והלך ונהיה יותר ויותר גרוע. מה קרה בסוף? הקדוש ברוך הוא הביא שואה שכמעט קילתה את כל האשכנזים מהעולם.
אני יכול להגיד משהו?
כן.
אני למדתי קצת בבר אילן, עשיתי קורס הגות יהודית של השואה, ורשום שאחרי המבול שאלוהים הבטיח
שלא יהיה מבול,
לא להחריב יותר את העולם
על ידי מבול.
לא, יש שני, אני יודע שיש שני גרסאות, שאחד לא גרסאות, אלא שכל אחד יש ביהדות שני פירושים, אחד שגורש,
שני פירושים ביהדות?
שאחרי המבול אלוהים מבטיח שהוא יותר לא יעניש את העם היהודי, לא יעשה חטא על עונש, ויש כאלה שטוענים שהשואה היא חטא על עונש.
אתה קצת, עושה קצת סלט, הוא כבר ענה לך יפה. הוא ענה לך יפה.
אני אספר לך סיפור.
לא יביא יותר, הבטיח שלא יביא מבול על כל העולם, זהו.
אבל משהו אחר כן, אז
ודאי. מה זה גוג ומגוג? תקרא בזכריה י"ד, תפתח ספר זכריה, פרק י"ד. שם כתוב שני שליש מהעולם ברגע יובדו. בימינו זה 4.1 מיליארד אנשים ימותו ברגע, בכמה דקות. בגאון מווילנה כתוב המלחמה האחרונה גוג ומגוג לפני שמשיח יבוא ייקח 9 דקות. צחקו עליו לפני 250 שנה שהוא כתב את זה, למה לא היה אקדח עוד? אמר, הוא כותב ספר בדור שהיה חץ וקשת, איך העולם ייגמר בתשע דקות? היום שיש את האטום זה פשוט, איך כן? 20 לחיצות, העולם נגמר, 4 מיליארד ימותו. מעניין, בנביא זכריה מתואר במפורש מלחמה אטומית. העיניים של האנשים ישפכו, האור ישפך מהעצמות. איך לפני 3,000 שנה כתבו כאלה נבואות? שבזמן שהיה חץ וקשת וחרב. אתה רואה בנבואות?
עכשיו אני אספר לך סיפור על סימן. אוקיי, לפני 3 שנים אבא שלי זכרונו לברכה נפטר.
בא לך בחלום?
לא בא בחלום, היינו בבית חולים, חזרתי לארץ, חלכנו בבית חולים, הוא שכב באמצע, שתי מיטות לידו, אחד שוכב, אחד בשם יוסף, אחד בשם שרה. מי שיודע, בבית החולים אסור לשים בחורות עם גברים ביחד, זה חוק שלא, אין. היה אומס באותו יום, שמו שרה ויוסף בחדר. יוסף השתחרר, עברי, הגיע מאדם אחר, קוראים לו משה. שרה, יוסף ומשה, זה השמות, זאת אמא שלו, שרה, זה אמא של אבא שלי, זה סבתא שלי, קראו לה שרה. יוסף זה אח שלו, משה, וגם אח שלו. שלושת השמות האלה, הפירושים, שין, מם, יוד, זה שם המשפחה שלי גם. שמי.
שמי. שמי, אתה יודע מה זה שמי? שאתה מגזע השם. אתה יודע מה זה שמי?
אני יודע שמי, זה שמי.
לנוח היו 3 בנים, שם, חם ויפת. היהודים יצאו מגזע של שם, שם זה הבן הצדיק של נוח. לכן מי ששונא יהודים קוראים לו אנטי שמי. הוא אנטי אתה.
תמיד קוראים לו שמי.
הבנת? שמי, אנטי שמי. זאת אומרת מי ששונא אותך הוא אנטי שמי. אבל גם אני שמי, רק לא קוראים לי שמי. גם הוא שמי, הבנת? כולנו שמים, רק לך משום מה לפני 2,000 שנה
צדיק שיושב פה, שמי.
כן, אז עם שם כזה אדרבה אתה צריך להיות צדיק באמת.
שאלה, עכשיו אני עובד, יש לי חברת שליחים, קוראים לי מכנסייה,
מתקין או מנקה?
הכל. מתקשרים אליי לעבודה, לעבוד בכנסייה, מותר לי להיכנס?
אסור לדרוך בכנסייה. מסגד מותר, כנסייה אסור. שלח את הגויים שיעשו את זה, זה מקום של עבודה זרה, אסור להיכנס לשם. אבל מסגד מותר. מסגד, הם לא מאמינים ביותר מאל אחד, צועקים אללה אכבר, אבל הנוצרים זה עבודה זרה, בגלל שהם אומרים סן אוף גד. טוב, נסכם את הערב ככה. אולי הייתי קצת קיצוני בשבילכם, אבל זה האמת, מה נעשה? האמת זו האמת. אני לא מוסמך להוסיף או לגרוע. לפעמים אני רוצה, הלוואי שהייתי יכול לשפץ את זה ולעשות את זה פחות קשה, אבל זה לא בידי, מה אני אעשה? יש אמת וצריך להגיד את האמת, כי הרבה אנשים,
חבר מומלץ, תראו,
הרבה אנשים אחר כך יכעסו, למה לא אמרת לי? ישבת איתי שעתיים, אם רק היית אומר לי את מה שהייתי צריך לשמוע, כל החיים שלי היו משתנים. תאמינו לי, זה אחריות גדולה, מה?
לפני שאתה מסכם, אמרת דברים, אני גם ראיתי חלק מהקלטת שלך, וזה באמת מאוד מרשים.
אז למה רק חלק?
לא חלק, זה צורת התבטאות.
כן, הבנתי. 100%, נו.
זה באמת מרשים, מה שאתה אומר. אבל, אתה אמרת גם בהתחלה שאני אעביר אתכם מחושך לאור.
כן.
וזה דברים שגורמים לחשוב, אבל נשארתי עם אותה שאלה.
מה השאלה?
אותו סימן שאלה, אם יש לנו איזושהי תכלית, ואני איכשהו מאמין, תמיד הייתה לי את השאלה, ותמיד ידעתי שיש איזה תכלית. והפסקתי לשאול, כי אמרתי, כי איכשהו בורא עולם יביא אותי בסופו של דבר להבין ולדעת.
אז יש שני תכלית. יש תכלית כללית של בן אדם לשמור מצוות כמו כל עם ישראל, ולכל אדם יש ייעוד ייחודי שלו. למשל, יש אדם נברא על דעת שיש שוחט של העיר, ככה יעדו לו את התפקיד. אז הקדוש ברוך הוא בזה מתערב כדי להראות לו רמזים וסימנים, ודוחף אותו לפעמים ממש בכוח לתפקיד. יש אדם התפקיד שלו להיות תלמיד חכם גדול, מורה הלכות, משמיים זימנו לו את המורים הכי טובים, ולא היה לו כסף ישיבה, פתאום מישהו בא תרם, הקדוש ברוך הוא עזר כדי שהוא להביא אותו למה שעבורו הוא נברא. אבל אנחנו לא נביאים ולא יודעים בדיוק מה התכלית שלנו. אבל דבר אחד התורה כבר אמרה לנו שהתכלית שלי ושלך ושלו 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 ושלה של כולם אותו דבר הוא בראש ובראשונה קודם כל לשמור אל כל מצוות התורה מהקטנה ביותר עד הגדולה ביותר. זה עיקר החיים של האדם, כי זה כל רגע ורגע, זה ביזנס, זה שבת, זה תפילין, זה תפילה, זה אני יודע איך מדברים, אם מותר לרחל, אסור לרחל, מותר לשון הרע, פוגע באנשים, מעליב אנשים, מפריע לשכן, כל זה זה תורה. מה אתה חושב? כל צעד שלך ברחוב זה הלכה, תורה. איפה מותר ללכת, אסור ללכת, עם מי מותר לדבר, עם מי אסור, על איזה בחורה מותר להסתכל, על איזה בחורה אסור להסתכל, איש את איש, רווקה, כל מיש, אלפים של דינים. בן אדם חי חיי הפקרות כמו בהמה, ומה הוא מצפה בסוף? הוא יגיע עם מינוס, עם, לא אפס, מינוס של מינוס. כל החיים שלו הכיוון הנגדי. הוא הראה את מצבו, הוא בא לפה ברמה מסוימת, במקום לעלות לרמה שציפו ממנו, הוא הלך ברוורס 70 שנה. עכשיו הכאב הוא קודם כל להגיע לאפס שהיית. אז אתה עכשיו במינוס. ואחר כך אתה צריך עדיין להגיע לנקודה שעבורה הבורא שם אותך פה. פירוש לבוא עוד פעם בגלגול או גיהנום. גיהנום זה דרך אחרת לעשות את התיקון שלך בכאבים עצומים. מה פירוש? יש דרך מה שנקרא כמו שאומרים בצבא, מה שלא נכנס דרך השכל נכנס דרך הרגליים. זה ההבדל בין החיים לבין הגיהנום. מה שלא בא דרך השכל פירוש בחיים האלה, ראית, השוויתה, יש לך בחירה, תבחר בטוב, תרוויח. לא בחרת בטוב, נגמר, לוקחים את הבן אדם, מוצאים לו את הנשמה מהגוף, שמים אותו בגיהנום, משבעה מדורים שונים. כל מדור מדור והעונשים שלו לפי גודל העבירות וסוג העבירות. יש מדור של עבירות מין, יש מדור של שבת, יש מדור של גזלנים, דברים נוראים, תקרא את זה בזוהר, תשתגע מה כתוב שם. דברים נוראים, ספרים של אליהו הנביא וספרים של קבלה קדומים, אריזה על שער הגלגולים, גלגול בדומם, גלגול בחי, גלגול בצומח, נשמות מתגלגלות, דברים נוראים ואי אפשר לדמיין. תסמרנה שערות ראשך, כן, אני יודע, אני צוחק.
גם לי אין.
כן, שומעי, תסמרנה קצת שערות שיש לך בצדדים גם כן יעמדו. למה? אתה יודע למה? בגלל שאתה לא מדמיין מה גודל הדין. אנשים לא מבינים שהם יגיעו לשמיים, לבית דין של מעלה, הם לא יאמינו מה הולך להיות להם. הם לא יאמינו על כאלה דברים, זה העונשים? ועל השכר, על אחת כמה וכמה, כמה הוא עצום. על כל מצווה קטנה, כל ברכה, כל אמן שאומרים. אתה יודע מה זה, איזה דברים? אי אפשר להאמין. בן אדם אומר אמן, בן אדם אומר אמן.
להאשים בן אדם, שאם המוח שלנו זה דבר שלא, הוא מכונה שלא יכולה לטעות, כי זה גודל הבריאה, יצא.
כן, כן, כן.
זה הנתונים שבן אדם כאן, יש כל בן אדם פה יושב עם נתונים שהוא קיבל, וככה הוא שומר את הדברים.
נכון.
איך אפשר לבוא ולהאשים אותו?
כל טוב, תודה רבה.
איך אפשר להאשים אותו, אם זה הנתונים שהוא קיבל?
תראה.
אני נולדתי...
תראה, אחרי שבא גוי, אחרי שבא גוי והתגייר והשינה את כל החיים שלו, והיום הוא חי במאה שערים, אין לך שום תירוץ יותר. מה, יש מישהו שבא מרקע יותר גרוע ממנו? מה, אנחנו סוף כל סוף גדלנו בישראל, יודעים מה זה שבת, תורה, שמענו, יש לנו קצת מושג, לא? או ברוקלין, אבל יש לך סינים, קוריאנים, יש קושי אחד, בן של מלך, נסיך מעם אפריקאי, נהיה מרצה של ערכים, הוקיעו אותו מהירושה, הוא היה צריך להיות המלך של העם הזה. היום הוא יושב בירושלים עם זקן וכובע והוא לומד, הוא אומר השתגעתי, הוא הולך לבר אילן, הוא בא לבר אילן, הכיר כמה דתיים, הוא נכנס לאיזה הרצאה על יהדות, השתגע ועזב את כל העם שלו. היום הוא כבר מדבר עברית, 14 שנה הוא דתי, נהיה רב כבר, קושי שחור מאחד העמים באפריקה, אני לא יודע איך אומרים את העם הזה. יש הרב יהודה פרץ ממקסיקו, היה כומר, תראה את העיניים שלו כמו סיני. אז אלה מאיפה באו? מהזבל של הזבל, והיום הם רבנים. אז איזה תירוץ לך יש?
תירוץ? אני אגיד לך תירוץ.
נו, בבקשה, בוא נשמע.
שעד עכשיו עם כל היהודים שנתקלתי בהם, מעטים הם היהודים, בוא נאמר, אני לא רוצה לקרוא לזה דתיים, כי אני בהחלט לא רואה במסכות האלה כמשהו זה.
כן, כן.
אנשים שבאמת ישבתי ונהניתי לשמוע את החוכמה שלהם, או מה שיש להם, כדי לתת לי עוד קצת נתונים, על הדם.
מה שמך? אני מוכן לעשות לך ניסיון שאתה צריך לקפוץ עליו בשתי ידיים. תבוא אלינו לשעה וחצי נסיעה מפה, זה מונסי, איפה שרמי ואני יושבים.
עברתם.
תבוא אלינו לישיבה, יום אחד כל מה שאמרת עכשיו יתהפך 180 מעלות. כל מה שעושים שם זה יושבים ומתעסקים בחוכמה מהבוקר עד הלילה. כל דקה אתה משכיל, מרחיב אופקים, לומד דברים, מבין היסטוריה, מבין מאיפה זה בא, למה, חשבונות, קושיות, תירוצים. מה זה ישיבה? מה אתה חושב על זה? תגיד, מה אתה חושב? כל אלה שהיו כל מיני אנשי עסקים, שחקנים, דוקטורים, עורכי דין, כל מיני שהיום יושבים בישיבות ולומדים מהבוקר עד הלילה גמרא, מה קרה? מישהו עמד להם עם אקדח בראש? סוף כל סוף התורה אמרה שצריכים לשמור מצוות. התורה לא חייבה בן אדם לשבת בישיבה מהבוקר עד הלילה, אין כזה חיוב. כתוב, והגית בא מיומם ולילה, בן אדם צריך כל יום לקבוע עיתים לתורה בוקר וערב וללמוד. כל השאר זה בחירה, אתה לא חייב. עכשיו, אף אחד לא יכול להגיד לאדם שהוא הולך לעבוד ורק בא בערב ללמוד תורה שהוא רשע, אי אפשר להגיד כזה דבר. אז אני שואל אותך, יש עשרות אלפים של אנשים, כל אחד מהרקע שלו, מהתשובה שלו, שיושב מהבוקר הלילה לומד גמרא, מה גורם לאותם אנשים לשבת? הם סובלים שם? אתה מכיר איזה בן אדם שמוכן ללכת לשבת באיזה גטו מהבוקר עד הערב במשך 5, 10, 20, 30 שנה מהבוקר עד הערב ולסבול כל החיים? איפה יש כזה דבר? עכשיו תראה, אם היית אומר לי הם נולדו ככה, יבטו להם את הראש, הם לא מכירים שום דבר אחר, עוד היה לנו על מה להתווכח. אבל אני לא מדבר על החרדים מלידה שעליהם יש לך אולי איזה טענה, אני מדבר על אנשים כמונו. מאיפה אנחנו באנו? מאיפה רמי בא? משיעור, איפה דודו הלך? קבל, שיעור אחד, שעתיים שיעור. אתה היית באותו יום בדירה, שעתיים, אני לא אשכח את זה, באתי עם אבא שלי בא לביקור, שעתיים.
לא, אצלו במסעדה.
זה התחיל, השיעור הראשון היה אצלו במסעדה. דרך אגב, מהמסעדה שלך אני יודע לפחות על 5 שחזרו בתשובה, יש לך זכות עולמים בזה. רק שנייה, אני רק רוצה, זאת אומרת, מה ההבדל בינו לבינך? הוא שמע, הציעו לו לבוא ללמוד, והוא קיבל את ההצעה, ובדיוק כשהוא בא ללמוד הציעו לו יופי של, הוא היה עובד כבר והיה מרוויח יפה, והציעו לו קידום עצום. זה שהוא עבד בשבילו דווקא בן אדם דתי, לא רצה לוותר עליו, ומה לא, היה לו מלחמות וזה, והוא אמר, תשמע, אני חייב ללמוד, אני לא יודע כלום, רק עכשיו הבנתי שהחיים יש להם משמעות, יש משהו פה, עכשיו יש לי הזדמנות, מלמדים אותי בחינם, אני בא, יושן, אוכל, הכל אחר, רק ללמוד, לנצל את השנים האלה לפני שמתחתנים, כדי להיכנס לבית בקדושה, בשביל להבין מה תכלית החיים, איך מביאים נשמות לעולם, בסוף אני אוותר על הכל? אני אומר לך את אותו דבר, גיל. מתי שיש לך יום חופש, או חצי יום חופש, או לא יודע מה, או חופשה מה זה, תרים לנו טלפון, אני בדרך, שב איתי בשולחן. נהנית עכשיו, לא? נהנית לשבת איתי? תבוא, שב איתי מהבוקר עד הערב, מה אתה רוצה? יש כמוני עשרות מסביב בישיבה, פי 10 יותר טובים, פי 100 יותר טובים. אתה יודע כמה מוחות יש בעולם החרדי, שאם תעמוד לידם הלשון שלך תישאר בחוץ. אתה יודע איזה גאונים? אתה יודע, יש אנשים שיכולים את כל התלמוד בעל פה לדקלם לך, 20 כרכים כאלה עם מיליארדים של מילים בפנים. יש אנשים, אתה מכניס סיכה בספר לפני שאתה מדפדף, הוא יגיד לך באיזה מילה היא תפגע בעמוד הבא. ראית פעם בחיים שלך כאלה אנשים? אתה יודע איזה אנשים שיושבים בישיבות? אתה עושה קרב לשעבר. אבל החכמים הכי גדולים הם אלה שמגיל אפס לומדים. אתה יודע, יש אנשים, אם אתה תראה מי הם, יש אחד הרב יהושע כהן בירושלים, אתה 10 דקות תעמוד לידו כולך תרעד. תגיד, זה לא יכול להיות שאדם יגיע לכזו רמה. לפני, אני אספר לך סיפור מזעזע עכשיו, אבל לפני זה אני אתן לה לשאול את השאלה. כן?
יש שאלה שאתה בלגן, אבל אוקיי. איך אתה מסביר אנשים שבאו מהקבוצה הזאת שיושבים בכל המתפללים, ואיך אתה מסביר לשם חוזרים בשאלה?
תראי, יש הבדל בין לחזור בתשובה לבין לחזור בשאלה. לחזור בתשובה פירושו אדם שלא ידע את האמת, פתאום הוא הבין שיש אמת, ועכשיו הוא נלחם ביצרים שלו והצליח להתגבר עליהם ולעשות את מה שהתורה אומרת לעשות, למרות שזה ודאי לא קל, כן? אבל יש גם את אותם אנשים שכבר הצליחו לעשות את זה ונשברו. כי אם התורה הייתה קלה כמו בנצרות, הכל מותר, אף אחד לא היה חוזר בשאלה, כן? אם למשל בן אדם אף פעם לא היה לו מלחמה עם היצרים שלו, דוגמה, הרי היהדות היא מחנכת את האדם להתגבר על היצרים שלו, לא לעשות עבירות עם נשים, ללמוד תורה, להתפלל כל יום, להתלבש בצורה מסוימת, לא להיות מופקר, לשמור על הלשון, לשמור על העיניים וכו' וכו'. אלה חיים יותר טוב עניים מלהיות ציפור דרור, לישון כל היום ולעשן סמים כמו שהדור שלנו עושה. אז בן אדם לפעמים רואה את הקושי ונשבר. עכשיו, שימי לב מה קורה, ככה זה התהליך. את, לא קרה מעולם, מעולם לא קרה, אני עומד מאחרי זה, שבא מישהו שהיה דתי אמיתי ובאמת זה, ובא ואמר זה הכל שקר. ובגלל זה אני חוזר בשאלה, כל מי שבא וטוען את זה, זה רק לחסות על זה שהוא לוזר, על זה שהוא עצלן, על זה שהוא נכשל, על זה שאין לו כוחות להתגבר על היצרים שלו, להתגבר על היצר הרע שבו, וכו' וכו'. אז מה הוא אומר? שטויות, פנאטיף, יש, אני אומר לך, זה לא נכון, אל תאמין. אבל בפועל, מבריאת העולם, אף עם, אף, מהתקופה של שלמה המלך, רמב״ם, אף אחד לא מצא טעות אחת בתורה. אף פילוסוף גוי, מי שלא יהיה, לא יכול היה לסתור מילה אחת מהתורה שלנו. כל הדתות מבוססות על התורה שלנו, כל העולם מתפעל מהתורה שלנו, כל מערכת החוקים בעולם היא מבוססת על התורה שלנו. כל הפילוסופים הכי גדולים בהיסטוריה היו חיים לפי התורה, מניחים תפילין, רמב״ם, גאון מווילנה, רמח"ל, אריז"ל, הכוזרי, האנשים הכי מפורסמים שלומדים עליהם באוניברסיטאות של גויים באיטליה, מי הם היו? יהודים שחיו לפני התורה, ואלה האנשים שחקרו את כל הפילוסופיה של החיים. ולעומת זאת, אלה שעזבו את התורה, מה היה? עבירה, יצרים, נשים וכו' וכו'. מה חשבת? אם עכשיו יקחו בחור 20 שנה לומד תורה, צדיק 100%, יוציאו אותו משם, ישימו אותו פה להסתובב 3 ימים באבניו ג'יי או קינגס הייווי בתקופת הקיץ, ואחרי 3 ימים שכבר הייתה לו נפילת מתח, באה איזה בחורה ופיתתה אותו, מה הסיכויים שהוא יחזיק מעמד? קטנים מאוד, נכון? קטנים, הרוב ייקשלו. אז עכשיו הוא הולך איתה, זה מתוק, זה טעים, זה נחמד, יש תענוג, תענוג פיזי, כמו סמים. איך אדם, אדם באמת רוצה להיכנס לסמים? אדם רוצה לבזלס את החיים שלו על סמים ולמות בסוף של הנאה של עוד דקה ועוד 5 דקות? אז למה הרבה כל כך משתמשים בזה? אז מאותה סיבה, אנשים שעושים את הדברים האלה זה אך ורק תענוג פיזי, זהו. אז בגלל שהוא כזה לוזר והוא לא יכול להתגבר על היצרים שלו, אז הוא מתחיל שטויות שם, רבנים מרביצים בישיבות, למרות שעוד פעם, אני האחרון שיחפה על הבעיות שיש בעולם הדתי. מי אמר שהוא מושלם? בכלל היהדות לא אמרה לעולם שהיהדות נמדדת לפי ההתנהגות של הדתיים. זה גם טעות שהחילונים עושים. אין שום קשר איך קבוצה מסוימת של דתיים פה או שם מתנהגים לעומת האמת. האמת היא בלתי תלויה בהתנהגות של האנשים. זה לא משנה עכשיו איך הדתיים מתנהגים, אם כל הדתיים פתאום יהיו לוזרים, פתאום כולם יהיו שקרנים, כולם יהיו גנבים, זה אומר שאני ואת צריכים גם להיות ככה? אנחנו צריכים להיות אברהם אבינו. מה היה הגדלות שלו? שהוא נגד כל העולם, בן אדם אחד נגד כל העולם. לכן התורה נתנה לו שם אברהם העברי, בגלל שהוא היה מצד אחד מעבר אחד של העולם, וכל העולם היו רשעים בדור שלו, היה אחד בצדיק בכל העולם, אברהם אבינו. לכן הקדוש ברוך הוא המציא לו שם, ועל זה קוראים את השפה שלנו עברית, אברהם העברי, מלשון עבר, מעבר הנהר, כן? לכן זה אברהם. אותו דבר יתרו, יתרו היה אפיפיור של הגויים לפני 3,400 שנה, האפיפיור של הגויים. כל העולם, יתרו לימד את כל העבודה זרה בכל העולם. הוא היה גוי מבחינת דת הכי מפורסם בעולם, כמו שהיה בזמנו בלעם. ויתרו בא וחזר בתשובה והתגייר, ובסוף זכה שביתו התחתנה עם משה רבנו. מה את רואה מזה? מה את רואה? שהיהדות אינה נמדדת לפי כמה אנשים הולכים אחרי היהדות. זה לא קשור בכלל. בין בכולם שומרים, בין באף אחד לא שומר. אני עדיין יש לי את אותה מחויבות. את אותה מחויבות יש לי. אם כל העולם שכח את התורה, ואני היחיד שזוכר אותה, אז מה אני אגיד? בגלל שהם לא שומרים, אז גם אני אלך לעזאזל? אם אין אני, לי מי לי? ולכן, כל החרדים האלה למיניהם, התהליך של ההידרדרות שלו, זה לא היה מהיום למחר. אם תעקבי אחרי סיפור אחרי סיפור, זה קודם כל בישיבה הוא לא היה מצליח, אחר כך הורידו אותו לישיבה פחות טובה, ושם הוא הכיר קצת פושטקים, ואחר כך הפושטקים לקחו אותו לדיזינגוף, ואחר כך הציעו לו קצת סמים, לקחו אותו קצת לזונות שם, ולאט לאט הוא התחיל לראות טלוויזיה וספורט, וזה תהליך, זה לפעמים חודשים, לפעמים זה שנים. אבל עדיין לבוא ולהגיד שאין לו יותר אמונה בלב, שהוא אומר שהתורה זה שקר, תחברי אותו למכונת אמת, ואם תמצאי אחד שיעבור את המכונת אמת, אני אתן לך מה שאת רוצה. מי שכבר ראה שהתורה היא אמת, לא יעזור כלום, זה הזרע כבר בתוך הראש, הוא לא יכול לחיות בשקר. מה את חושבת? אני תמיד אומר, אנשים אומרים לי, תראה, דיברת, באו 20 איש. למחרת אני יכול להראות לך, כמעט כולם נשארו אותו דבר, חילונים. קודם כל זה לא נכון, כי הנה הוא ראה מזה ראיה שלפעמים בלילה אפשר להשתלם. נהיה לי בחור שבא אליי לשבת, במוצא שבת שם כיפה, חזר לברוקלין, היה גר בבית בושת, בנים ובנות, עם כיפה. איך הוא היה נראה? הם צחקו עליו עם הבלורית שלו, עם הסערות. הוא לא הוריד את הכיפה, הוא אמר, אם זו האמת, אני חייב לעשות את זה מיד. ואמרתי לו, תשמע, הכיפה אולי זה קצת מוגזם מיד לקפוץ לזה. תתחיל שבת, תתחיל קצת תורה, תתחיל בהדרגה, אי אפשר יותר. אומר לי, לא, לא, תבין, אם אני שם את הכיפה, גמרנו, אני מציר על עצמי שאני דתי, הכל יהיה לי קל. והבחור הזה היום רב בישראל כבר, רב. זאת אומרת, יש אנשים שהאמת חורה להם, הם מיד משתנים, ויש אנשים שהן אנשי כזב ושקר. התורה כבר כותבת, ושמנו כזב מחסנו. יש אנשים שלעצמם הם משקרים, בלי קשר לדת, בביזנס. את יודעת, בזמנו שאני הייתי עובד, אחד הדברים שהייתי עושה זה נפגש עם אנשי עסקים, בעלי חנויות. מה הייתי עושה? הייתי מוכר להם שירותים של קרדיט קארדס, מכונות כרטיסי אשראי וכאלו. אז זה עוד היה חדש, רק המציאו את המחשבים. היה מגעצים, היו צריכים להתקשר, התחילו להמציא את המחשבים לפני 15 שנה בערך. אז אני זוכר שהייתי במסגרת העבודה בא לבעלי עסקים וחוקר אותם על העסק. צריך לדעת כמה הם מרוויחים, לראות כמה נשאר להם, נטו, ברוטו. כמעט כל ביזנסמן שהייתי בא אליו היה חי בשקר. היה חי בדמיונות שהביזנס שלו מרוויח. הייתי מסתכל, חייב 100,000 דולר לסיטי בנק, 500,000 דולר לבנק הזה, חייב לפה, חובות פה, זה שם, זה שם, סחורות בקרדיט. חי, יש לו מכוניות, יש לו זה. בסוף שהיינו עושים את החשבון, היינו מסתכלים כמה הוא מרוויח לעומת ההוצאות, רואים שבסוף החודש אולי 2,000 דולר נטו נשאר לו. איזה נזכר, זה ענק, פועלים, סחורות, הכל. הייתי בטוח שהוא משקר אותי. הייתי אומר, אל תדאג, אני לא מס הכנסה, אני סך הכל רוצה לעשות איתך ביזנס. מה מס הכנסה, הוא היה אומר לי, זה מה שאני מרוויח, בוא תראה. זאת אומרת, הוא עורק את עצמו, פועלים, ריצות, חנויות, הכל, כל מה שנקרא הרושם הזה, ופועל פשוט בפיצה, ושחותך את הפיצה, מרוויח יותר מנו. הבנת? עד שאחרי 10 שנים באה התמוטטות, זה מה שאני קורא בישראל כל שני וחמישי, התמוטטות של איזה מיליונר מדומה. כולם זה אשליה. אני מוכן לעשות לך ניסיון, כמעט כל הביזנסים זה בלון. הכל בלון ואשליה, עד שבסוף הם פושטים רגל ונשארים בלי כלום ומתאבדים וזה. למה? כי יש אנשים שזה בשיטה מרמים את עצמם. הם רואים את האמת, הם מתעלמים ממנה. זה השיטה שלהם, אין לי את זה, לא יכול להיות. זה לא נכון, הוא שקרן, אל תאמין. יש אנשים שתפסו את הנשים שלהם בוגדות, ראו באינטרנט שהיא מתכתבת עם איזה גוי, עם איזה מישהו. יש להם כבר את כל ההוכחות, הם לא רצו להמשיך לחקור את הצד האחרון, שממש להגיע לשורה התחתונה, הפסיקו את החקירה ב-80%. למה? איזה טיפש. למה אתה רוצה להיות בשקר? אבל זה טבע של אנשים, זה בלי קשר לדעת, זה גם בחיים חילוניים. כל האדם שני היום הוא חי בשקר, בינו לבין אשתו, בינו לבין הילדים שלו, הוא מתוסבך עם עצמו, הוא לא יודע בעצמו מה הכיוון שלו. ביני לבינך, אם תקחי את החילוני הממוצע היום, הצעירים בעיקר, תגידי לו, תגיד לי, סלח לי, לאן פניך מועדות? מה הכיוון שלך? מה התכלית שלך? בשביל מה אתה חי? אף אחד לא יודע. ואלה שינסו לטעון שהם יודעים, את יודעת מה היה התשובות שלהם? להתלבש טוב, לאכול טוב, אני אוהב ספורט, אני חובב טיסה, לשחות, יש לי אישה יפיפייה, לגדל את הילדים, אני מת על הילדים שלי. כל מה שהוא אמר בעצם זה דברים של בעלי חיים. אישה, זכר ונקבה, ילדים, גם להם יש גורים, לאכול, גם הם אוכלים. כל מה שהוא אמר בעצם, שום דבר לא מבדיל אותו מהבהמה. זה מה שהגמרא אומרת, מותר האדם מן הבהמה עין. אין שום הבדל בין אנשים לבעלי חיים, חוץ מלבד הנשמה הטהורה. נשמה זה החלק האלוקי שבנו, החלק הרוחני. שאת אומרת למישהו אני אוהבת אותך, את לא מתכוונת שהמולקולות, הבשר שלך יש להם רגשות, זה כלום, זה דומם. מה שמחייל ומדביק את כולם ביחד ונותן לך תגובה ותזוזה זה הנשמה האלוקית. וברגע שהיא יוצאת מהגוף, האדם נופל ומת, נגמר. הנפש הרוחנית יוצאת, האדם לא יכול לזוז מילימטר, כל הגוף הוא שם, השרירים, הכל שם. למה זה לא יכול לזוז? יש איזה מין משהו רוחני שאי אפשר להבין מה זה, זה כמו מין איזה גל רדיו, משהו כזה שנקרא נשמה, והוא החיים, זה אני, זה הצללית הזאת שנקרא הנשמה, וזה הכל. והתורה אומרת מלבד, אין הבדל בינינו ובין החיות בכלל, מלבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה כל החיים. הנה זה התשובה לשאלה שלו, מה התכלית? אין בינך לבין החיות כלום מלבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון, יהיה לה משפט על כל צעד וצעד, על כל שעל ושעל, שנאמר עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. מאיפה הפסוקים האלה? זה הקדוש ברוך הוא לימד אותנו, עין רואה, אני כל הזמן רואה אותך בחדרי חדרים, בכל פינה, כל העבירות שלך, הכל נרשם. אוזן שומעת, הכל מוקלט, וכל מעשיך בספר נכתבים, הכל יראו לך ביום הדין, ותצטרך לענות למה עשית את העבירה הזאת, ולמה רימית, ולמה גנפת, ולמה שיקרת, ולמה אתה אדם מזויף, למה אתה עצלן, למה לא התפללת, למה, מה אתה, איפה תתחבא? איפה תתחבי? איפה נתחבא כולנו? על עצמי אני אומר את זה, לעצמי. רק מה, רוב האנשים הם לוזרים. יש לנו גם בישיבה לוזרים, גם בישיבה, שכבר בן אדם הגיע כבר לפסגה כביכול, גם שם יש יותר לוזרים מאחרים. למשל יש אחד שיצלול באש ובמים לדברים הכי קשים, יזיע, יתאמץ, ישבור את המוח שעות, ויש אחד מחפש רק סיפורים, סיפורי חסידים, אגדות, אני יודע, קצת הלכות, חומש, דברים הקלים של כיתה ו'. זה מראה על האישיות של הבן אדם. מה? אי אפשר להגיד זה שניהם אותו דבר. אין יהודי שדומה לחברו ברמה, אין כזה דבר, כל אחד זה עוד. לכן שאדם נפטר, מה אומרים במודעות אבל? הלך לעולמו. מה זה הלך לעולמו? הלך לעולם הבא, נפטר. מה זה הלך לעולמו? מכאן למדים שלכל אדם יש עולם משל עצמו, לפי מה שהוא עשה לעצמו, מה שהוא הכין לעצמו. זה מה שהגמרא אומר, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. כל הפסוקים האלה הם, העולם עומד עליהם, זה לא זה סתם ספרים שאנשים החליטו לכתוב. ברגע שכתוב כי מנסה השם אתכם, וכל החיים זה ניסיון, והקדוש ברוך הוא אומר לך שבסופו של דבר אם אתה רואה את הרשעים חוגגים אל תתפעל, זה הפעימות האחרונות שלהם לפני שקורטים אותם לנצח. איך לא תפחד ליפול בקטגוריה הזאת, במיוחד אם אתה עשיר, במיוחד אם אתה מצליח, אם אתה בריא והכל בסדר אצלך? הרי אתה יודע שאתה לא שומר שבת, אתה יודע שאתה גנב, אתה יודע שאתה רמאי, אתה יודע שאתה בוגד באשתך, אתה יודע שאתה לא נחמד לאנשים, יש לך עוד מיליון ואחד בעיות. הרי אדם יודע את האמת על עצמו, אדם יודע מי הוא, הוא יודע, הוא לאחרים מעמיד פנים, אבל בתוך בחדרי חדרים, מה, הוא לא יודע מי הוא? הוא יודע שהוא גנב, הוא יודע שהוא מחלל שבת, הוא יודע את כל הדברים האלה. אז מה הנקודה? הוא קורא משפט בספר מבורא עולם ולא מזדעזע, אטום. זה מה שאנחנו מתפללים בתפילה, לב טהור ברע לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. יש נבואה שאחרי משיח וזה, הקדוש ברוך הוא ייקח את הלבבות שלנו, יזרוק אותם לעזאזל ויברא לנו לבבות חדשים, שהלב שלנו זה לב של אבן, והקדוש ברוך הוא יברא לנו סוף סוף לב של בשר. זה מין דימוי כזה. מה פירוש? שבן אדם רואה את האמת ועדיש למצבו. העיקר יש עוד משחק כדורגל עוד מעט, עוד איזה חצי שעה של אשליה, עוד איזה סרט יפה, עוד איזה שעתיים אשליה, עוד איזה תוכנית בידור עם כל מיני אפסים שצוחקים אחד על השני. בגלל שכולם אפסים, גם אני אפס? זו השאלה שצריכים לשאול את עצמנו. או שאני חייב להציל את עצמי ואת משפחתי אם יש לי? זו השאלה, זה תחשבו, תעשו חשבון נפש. תשכחו מהתקשורת, תשכחו מהדתיים, תשכחו מהכנסת, זה משה כל הזמן מבלבלים את המוח על המלחמת דת הזאת. שים את כל זה בפח, עזוב אותך מזה. יש אמת, אני נברא, יש בורא, נתן לי אמת, נתן לי שכר ועונש, נתן לי כיוון, תורה מלשון הוראה, מה אני עושה כדי להצליח במשימה? כל שאר הדברים זה עדיפות שנייה, אם להיות עשיר או עני זה פחות חשוב, אפילו בריא או חולה זה פחות חשוב, נשוי או רווק פחות חשוב, יש לך ילדים או לא, יש דברים שהם לא בידך, עזוב, יש רק דבר אחד שבאמת חשוב, עברתי את המשימה בהצלחה או לא. אם השם לא רצה שאני אתחתן, אני לא אלוקים, מה אני אעשה? מה אני אעשה? הוא רצה, מה אני אעשה? חיפשתי, הלכתי, אף אחד לא רצתה אותי, נשארתי רווק, אז מה אני אעשה? יש דברים שהם לא בידך. אדם השתדל כל החיים שלו להביא בנים, מת בלי בנים, זה לא היה בידו. מובן, אדם רצה לבנות בית כנסת, היה לו חלום, אבל הוא תפרן, מה יעשה? אין לו כסף. זה נקרא אנוס רחמנה פטרה, במה שאתה אנוס פותרים אותך. במה מענישים אותך? מה שהיה בידך ומסיבות כלשהם לא עשית, הבנתם? ובראש ובראשונה שבת, שבת, דרך ארץ, צניעות, תפילין, תפילה, לימוד תורה כל יום. מי שלומד מתפקח, מי שלומד משתנה, נהיה אדם יותר טוב, יותר ישר, יותר הגון, האמונה שלך מתחזקת, אתה פחות, אתה מגיב יותר טוב במצבי לחץ, אתה יושן טוב בלילה יותר. אתם יודעים כמה אנשים התקפי לב והתאבדויות ומשברים נפשיים בגלל שלא היה להם גרם של אמונה בבורא? הם חושבים כוחי ועוצם ידי. כתוב בתורה, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כל מה שיש לך זה ממני, הקדוש ברוך הוא אומר. מה אתה מתרברב? גמרתי תואר ראשון, עברתי בהצלחה שם, ועשיתי ככה, ותפרתי דיל, ושכנעתי, ועשיתי נוצה רוח כזה מלא בגאווה. מה? כתוב בתורה, השם אמר לך, כל מה שיש לך זה ממני, הכל זה אשליות. יש איזה פלגמט מפגר שמסיבות כל שם השם רוצה לתת לו כסף, רק איפה שהוא לא הולך נדבק בו כסף, ויש איזה גאון, תואר ופרופסור וזה, ואין לו עבודה, מובטל. אני מכיר כאלה. לא, אחד יש לו חנות יעלומים פה, מיליונר, זה מעבר לכביש, אין לו מה לאכול. עורך דין אחד יש לו עבודות מפה עד סוף העולם, או שני מתחנן רק שיביאו לו אנשים. מאיפה זה בא? זה הכל ממנו. מה? שברכו זן ומפרנס לכל בריאה. כתוב בגמרא, תינוק בא ולחמו בידו. איך שנולדת, הבאג'ט שלך כבר נכתב, אז מה אתה הורג את עצמך? שעות נוספות, רץ, מרמה, גונב, מה שאתה מביא לא, לא באושר, יורד בסופו של דבר, ועוד תענש על זה. אז מה הרווחת בזה? מה הרווח? כל החיים שלנו זה טלאי על טלאי, טעות גוררת טעות, כל החיים זה טעות אחת גדולה, זה כמו כדור שלג לכיוון הנגדי. זה לא נורא, אפשר לשנות את זה. כל עוד חיים, כל עוד נושמים, אפילו בגיל 60, 70, 80, עוד אפשר להשתנות. ברגע שהקדוש ברוך הוא החליט שעד לכאן נגמר הצ'אנס, מפה והלאה אתה נתון לחסדים של הילדים שלך, אולי יגידו לך עליך קדיש, אולי יבנו איזה ישיבה על שמך, יתרמו בשבילך, יעשו לך הזכרה, אולי יקלו עליך את הדין. למה להיות בידי אחרים? אם זה בידך, כתוב מפורש, אם אין אני לי מי לי, אם אין אני לי מי לי, אם אני לא ידאג לעצמי מי ידאג לי? זה המציאות. אני מציע לך, קודם כל יש המון ספרים בנושא, יש קלטות, יש אתרי אינטרנט היום בלי סוף, יש לי אתר אינטרנט, תיכנס, יש שם 60 הרצאות, כל הרצאה מעל שעתיים, שלוש, גם הרצאה הזאת תיכנס לאתר, שמרו אתכם שם, מבקרים, שם את ניר וכל, אתם מבינים? משעמם לך, תוריד את זה לדיסק, שמע את זה מהאוטו. בדרכים אפשר ללמוד תורה, במקום לשמוע מוזיקה טיפשית וכל מיני שטויות ואיזה תוכניות רדיו מטופשות, the weather, כל 10 דקות, כל 10 דקות שומע את אותם חדשות, תן נוז, מחובר לזה כל היום, בשביל מה? תיקח איזה קלטת טובה, שעה, עוד חצי שעה, עוד רבע שעה, ספר טוב, שבת, מה זה בעיה לשמור שבת? יושבים, אוכלים, נהנים, מה? יכולים לעשות פה יופי של שבתות, חברים באים, השבת טסה, הולכים לישון, הולכים לא, בן אדם צריך לנצל את הכלים שיש לו. פה למשל, אם לי היה גר פה, אם אני הייתי גר פה והיה בסביבה כזאת עם מלא ישראלים, כל שבת הייתי עושה פה אספות, ואם לא היה לי כסף הייתי מטרים קצת מהשירים, תן אתה 50, מביא אנשים, מחזק אותם, חזק, אנשים רואים שבת, הם נדלקים. אנשים באים אליי למונסי, שבת אחת גמרנו, ברוב המקרים כבר לא יחללו יותר שבת. הם רואים מה זה ילדים, רואים מה זה בית, רואים מה זה כבוד, מה זה בית כנסת, מה זה לימוד, מה זה ארמי, אמת או לא?
אמת.
100%.
תגיד לי עכשיו, אתה תשאל אותך שאלה, אמרת מותר להיכנס למסגד ולא לכנסייה, למה?
כי מסגד זה לא עבודה זרה. המוסלמים הם מאמינים באל אחד. הנוצרים יש להם שלוש רשויות, הם אומרים the father, the spirit, and יש להם עוד אחד. התורה כתוב בעשרת הדיברות שאסור לשתף עם הקדוש ברוך הוא שום כוח אחר. והם אומרים,
נכנס לשם לא הולך להתפלל ולא הולך להגיע.
כן, אבל
האמונה של הצלב,
אתה צודק,
יש לו עבודה לעשות, אני הולך,
אתה צודק, יש הבדל, אתה צודק,
אני מתנכל לכל הנצרות,
אתה צודק, אתה צודק, יש הבדל בין אדם שהולך להתפלל שם לאלילים שלהם לבין אדם שסתם מבקר שם. אדם שמתפלל עושה עבודה זרה, אין לו חלק לעולם הבא, ואדם שסתם הלך שם להסתכל על הציורים, אז העונש שלו קטן. יש הבדל, כן?
בבית ספר, לא הולכים אותם לירושלים. כן, בארץ.
אני הייתי בחיפה.
אני הייתי בירושלים.
אלוהים חוקר כליות
ולב. זה אולי כנסייה.
אם אלוהים חוקר כליות ולב, לא אם, אלא 100%.
כולם
היו. אם אני הולך לכנסייה, לעשות איזה עבודה בשביל ביזנס, מי זה יש לו? מי זה החולרה?
אבל יש בעיה, יש חילול השם ומרית עין. אתן לך דוגמה, למשל יהודי עכשיו צריך שירותים, תקשיב, הוא צריך שירותים, הוא לא הולך לאכול סטייק במקדונלד, הוא מחפש מקום להיכנס לשירותים, הוא עם כיפה. אז מה עשה? ראה מקדונלד, יודע שם שירותים ציבוריים, נכנס לתוך השירותים, יצא, רואים אותו יוצא ממקדונלד. אנשים לא יכולים להבין את כל המהלך, רואים יהודי עם כיפה יצא ממקדונלד, מה אומרים? כל הדתיים זבל, כולם רמאים, נכון או לא? אז מפעולה שלא התכוונת יכול לצאת אסון.
אנחנו מדברים על הפרט, על הפרט, בן אדם פרטי.
עניתי לך, עניתי לך.
התשובה לזה, אלוהים חוקר כלל.
עניתי לך, מבחינת עבודה זרה, מבחינת עבודה זרה אין לך אבון, אבל מבחינת מראית עין יש לך אבון. יש עבירות קטנות, לא אמרתי שכל העבירה היא
במראית עין, גילוי עריות זה עבירה.
לא, לא,
אבל
לא.
אם אני אומר,
גילוי עריות זה עבירה גם אם זה לא מראית עין.
זה מראית עין.
תראה עוד פעם, יהודי שעבד עבודה זרה זה כמו מחלל שבת, שניהם אין להם חלק לעולם הבא. אבל אחד שרק הלך לכנסייה, כמו שאתה אומר, לעסוק, דרך אגב, שיפוצים בכנסייה זה עבודה, עבירה חמורה, כי אתה בונה להם, זה עבירה מהתורה, זה עבירה שאסור לבנות להם את המקום של העבודה זרה שלהם. צריכים לדעת, אם היית צריך לשפץ מסגד, אמרתי לכם, מסגד זה לא עבודה זרה. אבל נאמר, אם יש להם כנסייה, אם הם רוצים לקנות ממך את הבית, לעשות כאן כנסייה, אסור לך למכור להם את זה. למה? אתה הולך להתפלל איתם? אסור לך לשתף איתם פעולה בכל צורה שהיא, שהם יכעיסו את השם. הם יכעיסו את השם.
אז עכשיו אנחנו בית הכנסת תל אביב שהפכו אותה לכנסייה.
או, אז יש כמה נקודות פה. הם לא תמיד אומרים לך למה הם קונים את זה. קונים.
לא, מכרו את זה ואמרו להם שהם רוצים לפתור את זה כנסייה.
זה לא יכול להיות.
הם פתחו, מכרו אותה. בעלי ויכוח עם אחד מחברי לבית משפט.
רפורמים, קונסרבטיבים, אולי רפורמים, רפורמים אולי.
אני לא יודע מה הם היו.
רפורמים זה כמו גויים, הם כבר עשו לעצמם תורה חדשה. טוב, בואו נסיים, תודה רבה, אני לא רוצה להקים אתכם, אני גם... אז תודה רבה, באמת לילה טוב.